לנסות להבין את שיטת האבא. מי שיש לו שיטות גבוהות, שיהיה כאן שיטה בהירה, ובנסה כיוון שזה כל כך מסובך מלכתחילה, בטח יהיה גאוני ומבריק, וכל אחד יצא בהתפעלות. אז אני מציע שיקח איזה דבר ממחשב. המצב לא מסודר, אנחנו ננסה להבין מה שיותר. כותב הרמב"ם פרק ג' הלכה ד' מהלכות עדות: דין תורה שאין מקבלים עדות לא בדיני ממונות ולא בדיני נפשות, אלא מפי העדים שנאמר על פי שניים עדים יקום דבר, מפיהם ולא מפי כתבם. אבל מדברי סופרים שחותכים דיני ממונות בעדות שבשטר, אף על פי שעדים קיימים, כדי שלא תנעול דעת לפני ילדים, ואין דלן בעידות שבשתה בדין הכנסות לצרפו בממקות ובגלות, אלא מפיין ולא מפיכתם. נכון, הרמב"ם אומר בצורה מאוד מפורש ובלי הרבה חורים שאפשר להכניס כאן כלום, ששטרות, כל דין שטרות תורת רבנן, כמו שכתב בהתחלה, לא בדיני ממונות ולא בדיני נפשות. ומי זה רבנן? אז הם אומרים בדיני ממונות, ועדיין הוא מדגיש הרמב״ם, ולא בדיני כנסות, שזה כן דיני ממונות, אבל הרמב״ם רוצה להוציא את זה מן הכלל, ובוודאי לא בדיני מכות וגלות, כמו בדיני נפשות. טוב, זה פותר הרבה בעיות. כמו כל הבעיות שדיברנו עליהן בשני השבועות הקודמים. אז נפתרו, יש סתירה בין הכלל של מפי ולא מפי כתבם, והכלל של יש דין שטר. הרמב״ם פתר את הסתירה בזה שהוא אמר שאין דין שטר. אז ברוך השם, יפה, כתוב, כל אחד מסכים שזה אתה כתוב מפי ולא מפי כתבם. הרמב"ם פסק את הכלל הזה, בלי לעשות קונצים על שני סוגים של כתבם, כתבו, כתבינו, דעת המתחייב, שום דבר, הכל פסק, יפה. הראשונים והאחרונים, הרמב"ם בספר מצוות, ומישהו אחר שאני שכחתי את השם שלו, שם כסף משנה מביא, והאחרונים שואלים שזה לא ייתכן, שלכאורה יש שטרות שהם דאורייתא. עכשיו, באילו מקרים, איך אפשר להוכיח את זה בכלל? אומר סתם, יש אולי הוכחות מסובכות, אבל בעיקרון יהיה קשה מאוד להוכיח את זה, כי גם דין רבנן הוא 100% נכון, אחר בדיני ממונות, שמבנות רבנן בדיני ממונות, אחר כך אי אפשר להבחין בהם, כי הם באמת חיים בבית ההפקה, שתהיה הסיבה מה שתהיה, אבל מן הסתם, סתם ככה, סתם איזושהי אמירה בגמרא, אתה צריך להכניס נפקא מינה, שרבנן לא יכולים ליצור, תהיינו, נפקא מינה באיסור והתר, כלומר אתה צריך לחפש את הרפס התר. אז הרבן מצא וחיפש התר, כן? הוא אומר, גט הוא ודאי דאורייתא, וגמרות, הרבה גמרות, זה דבר פשוט בכל מסכת גיטין, שהגט מהווה ראיה שהאישה מגורשת, כמו אישה באה שיש לה חזקת אשת איש, אנחנו יודעים שהייתה אשת איש, ועכשיו הוא רוצה להינשא, אז איך היא מתירה את עצמה, אז היא מותרת כלפי שמיים בגלל שיש לה גט, אז אני לא שואל, הרמב"ן לא שואל, למרות שהרמב"ן חיים אומר שהרמב"ן כן שאל, אבל הוא לא שאל. הרמב"ן לא שאל, אי גט מועיל, לא גט מועיל, זה לא קשור לדיני עדות, זה קשור לדיני גט, חתיכת נהיה מועיל, אם כתוב בתורה שמתירים אישה ידי זה שלוקחים, אני יודע, בתתי, ונותנים לה שלוש מכות על הראש, לא הייתם רואים שמכאן זה את הכתוב שבתתי זה דאורייתא, הייתם בזה, ככה מגרשים. אז במקרה זה חתיכת נהיה שקוראים לו גט. טוב, עוד יותר טוב, בואו קוראים לו שטר, קוראים לו גט. מה הקיבוץ של הגט?
שטר.
לאיזה שפה? שאלה מעניינת, לא בעברית ולא בערבית. אולי פרסה. לא מדבר פרסה, כן, לא יודע. אבל הרעי של הרמב"ן מפורש אומר, אבל זה גם גמרות מפורשות, שהגט מביא את הראייה. אישה צריכה לתת בפועל, לא כלפי שמיים. צריכה לשכנע אותנו שהיא מתארת להינשא בפני ספק עוד שיש לך חסק כבר. אני לא צריך את זה, אבל הוא כבר למדנו פרק ראשון, אז בואו נעזור לדברים. יש לה, על פי דין היא אסורה, כי יש לה חסקת אשת איש, ואנחנו לא יודעים שהיא התחתנה, שהיא התגרשה, אז ברור שהיא אסורה. היא צריכה להוכיח ברמה של הוכחה שיכולה להוציא משני, מחסקת איסור. כלומר, ידיעה טובה מאוד. שני עדים זה מה שיהיה טוב. שהיא התגרשה, איך עושה את זה? שתביא עדים, היא לא מביאה עדים, קשה להביא עדים, היא מביאה את הגט. ואני אומרת, על פי הגט, אז הגט עושה שני דברים, בשייטו זה באמת גרש אותה, ועכשיו לאורך שנים ושנים הגט תציב אותה בסוגיית ספקות. מה זאת אומרת? כמו שהיה מאוד חשוב בפרק א', יש כאן שני תחומים שונים. האמת, מה שקדוש ברוך הוא יודע, איך עושים קניין, מוכרים קרקע בכסף. אבל צריכים גם להוכיח את זה. למה צריכים להוכיח את זה? לא צריכים להוכיח את זה, אבל ופה הגט צריכים להוכיח את זה, כי אחרת בדין יתערב, או מישהו יתערב, לא לטובתך. אז זה צריכים שני עדים, או חזקה, או רוב, או מיגור, או כל הדברים האלו שהם בתחום הזה. הגט מהווה את הראיה, והיא מהווה ראיה שמועילה כדי להתיר יסוד דאורייתא. של איש ידיש, זכרו גם. אז לא ייתכן, מניח הרמב"ן, שיש תקנה דרבנן, שאישה שעל פי דין דאורייתא אין ראיה להתיר אותה, זה ננסה את זה במונחים של ראייה, של טוין וניתן, של הוכחה, ולא של הקלף ישמעי. לא ייתכן שאישה שלפי כללי התורה היא לא נאמנת להגיד שהיא מותרת, והיא תהיה נאמנת מדרבנן, כי גם זה דין של ספק דאורייתא לחומרא, של רבנן לא יכול להתיר איסור דאורייתא. מיטב ידיעתי אף אחד לא יחלוק על הכלל הזה, למרות שכשאומרים את זה, אז אולי זה מעורר חשבונות, כמובן חכמים לא יכולים להתיר איסור דאורייתא. אמרנו סוגיה שכן, אבל כן, הנחה שפה אותו הכולה היא שלא, אין להם כן אומרים שהבקים הבנו לקידוש מיני, וזה לא עכשיו. אפשר להגיד את זה. אבל מה?
בתורה כן, יש
ביטוי. מה? ביטוי מצווה מצווה של חכמים. כן, אני אומר, אז כמו, אבל זה ברור לרמב"ן, ואני מיטב ידיעתי אף אחד לא ניסה לבקבק בזה, שכמו שאם יש איסור דאורייתא, יש כאן חתיכת חזיר, חז"ל לא יכולים להתיר אותו, אז גם בדיני ראיות, אפשר לחשוב על חילוק, אבל בני רמיות, אם לפי הכללים שעל פי ישלם איתם יוקם דובה וחזק איזה דיורייטה וסבי דיורייטה לחומר וכן הלאה, על פי אותם כללים, אז מדיורייטה זה אסור, אז בנם לא יכולנו להגיד, אבל אנחנו סומכים על כך. יש לזה סוגיה מפורשת, היינו סוגיית עדות אישה. יש אישה שיש איש, בעלה נעלם, הוא הלך למלחמה ולא חזר. אז היא אסורה, בגלל ש... בחזקת הישדיש, חזקת הישדיש, ואז איך נתיר אותה? צריך שני עדים שיגידו ש... שני עדים שיגידו שבעלה מותר, למה שני עדים? זה דבר שבעבר, אין דבר שבעבר פחות משניים. אז חכמים תיקנו, ככה לשון הגמרא, ועם המון פרקיות, חכמים תיקנו שאפשר לסרור גם על עד אחד, ואפילו עד פסול, אפילו אישה, אפילו קרוב, אפילו היא עצמה, אז אפשר לסרור. אז מה שואלת, איך ייתכן? אומרת תשובה, הרבה בישולים כותבים שתתחיל לבנו לקידוש המיני. בגמרא כתוב משהו קצת שונה, שזה בתוך שחמרת בסופה איתה, הגמרא מתייחסת, כן? אבל הנחת הקושיה, ותראו איך לומדים את התשובה לחוק את התוספות ובישולים אחרים, אבל בכל זאת, יש אפשרות להציב את הרבנן, אבל בסופו של דבר זה מבוסס על ספרות מאוד מיוחדות, בעיקרון הרבנן לא יכולים להתיר גם בידיעתנו, מטורח חושבת שאתה לא יודע, אז זה רבה, אני יכול להגיד שאתה תחמיר איפה שחזר איתי, איפה שחזר איתי, אבל לא לב. אז זאת קושיית הרמב"ן. אז איך סומכים על גיטין כדי להתיר? הקסם משנה אכן מנסה להגיד, אבקינו, יש מקומות שראשונים, אחרונים, כיוון שאבקינו קיים, אבקינו קיים, בכמה מקומות בשעה זה מוזכר? זוכרים, היו שלושה מקומות שעם גט ועוד מקום אחד בלי גט, ארבע או יותר מארבע? אולי חמש? שלושה מקומות שהתירו גט ועדות אישה, שזה רמוז בגמרא, מקום הרבה, אותה יש חמש, אבל זה מקומות מאוד מאוד ספורים, שזה באמת הבסיס למה שהרשב"א כותב ואחר כך צריך להיות די מקובל, שאתה לא יכול להגיד את זה, זה לא שהבית הדין כאן במקום בלא שפות שיכולה להפגיע קידושה. זה נושא, יש לו השלכות היום, גם בכל מיני ויכוחים. אבל בכל זאת, מקצב יוסף אנגל ואחרים, הם פשוט ישבו וחיפשו בראשונים, באחרונים. יש עוד מקרים שלא כתוב, לא רמוז בגמרא עם ציוז. כסמי שכאן מציע את זה גם פה, אולי חכמים תקנו שסומכים על השטר. אז מדי רבנה, אתה יכול גם לתיר איש את איש. אבל הוא מבין שזה לא תירוץ טוב. כותב הקסם משנה שנייה. פיון לא פיקטבן. מדבר רבינו למדנו תירוץ יפה. דין תרמה לפי אמונה בכתבה, לפי אמונה בני נפשות, ורבנן הכירו בני נפשות, וזה לימוד המתנבן. והיא זה פרק דר לך, נביא דין נפשות. והרש בר, הרש בר צמח קטף, שאין דבר רבינו מכוון, דבדה, אין רכתובו בשטח, כשארי ומי קרמד לדבר, הקטף עשרה וחצי בני נפשות, לא, זה משהו אחר. אני אנגיע, הוא לא מתייחס לחצי שיש. אני לא אקס המשנה. זה מישהו אחר. הקושיה היא שגט מהווה ראייה שזה לא כתוב בתורה. כן, אבל יש גמרות, הגמרות אישה מוציאה,
קוראים
לגט. לא, זה הרב חיים מצטט, קובע שהרמב"ן, לא מצטט, קובע הרמב"ן הקשה שפה אומר, ויש שתי שאלות בדברי הרמב"ן, לא יודע, הוא חושב שהוא טער, אבל הוא מכניס זה בלי שזה כתוב הרמב"ן. ויש שתי שאלות, עצם הדבר שגט קיים, וזו התשובה היא, והוא מתרעת, ואחר כך הוא מקשה גם על זה. זאת הסיבה. הסיבה שהרב חיים ייחס לרמב"ן, גם בעצם יילוד של הגט, עצם הגירושין של הגט, זה בגלל שהוא רצה להקשות, הוא רצה להקשות גם משם. אבל התירוץ הוא פשוט, זה שגט מגרש, זה לא קשור לפירוט בכתבה. ביבל אומר שאנחנו לא מאמינים. אז אני לא מאמין לגט, אז שני עדים אחרים יראו שאדם נתן גט לשתות, נגיד ככה, כסף מקדש. ואם אתה רוצה לדעת אם היא מקודשת או לא, אז צריכים שני עדים, לא בגלל שעדים מקדשים, וחוץ לשאלה שצריכים עדים לפעמים את הדבר. אבל עדים ראו איך עשית את זה, משיכה קונה. שני עדים, לא צריכים שני עדים. אם אתה רוצה להוכיח את זה, צריכים שני עדים. לא עברי שקרי, אלא לא עברי סעדי, אלא לשקרי. בדיני מומנות, אז שני הצדדים מסכימים אין בעיה. בדיני איסו, גם שני הצדדים, שהאיש והאישה מסכימים זה לא תהיה מספיק, כי בדין ימנעו ממישהו לקדש אישה, לחיות עם אישה שהיא אשת איש לפי הבנתם. אז בסדר, זה יש עדים. גם יש עדים, תגיד לזה אין שאלה, בסדר, אדם נתן גט לאישה. זו השיטה שאתה אומר לה, שצריכים שני עדים, אני לא יודע, איזשהו מקום. או נגיד ינף קמינה לגבי אני אחד מן העדים, או אני אוכל עדים, אני בעצמי, אני יודע שבעבר נתן גט לאישו. אז אני, והיא יודעת, אז אני והיא יכולים להתקדש. אם ימנעו, לא ימנעו, אז לא נספר להם, אבל אני יודע שזה מותר, אז כלפי שווי אין לי שום, אין לי שום בעיה. ומשם אין קושיה. אתה אומר שמקדשים אישה בשיטה מסוימת. אז כמו שאמרתי, שיטה יכולה להיות מחבט בייסבול ויכול להיות, יכול להיות גט. זה יותר, הידות היא קצת מאוד מתורבטת. זה יותר הגיוני שדרך שמגשים אישה זה שלוקחים מקל ועושים שלוש זה מספר בעל משמעות. נותנים לה שלוש תפיחות קלות על הראש והיא מגורשת. זאת שיטת בני דודינו המקומיים. גם בלי המחבט. אומרים לה, צי צי צי, טרק טרק טרק. והיא מגורשת, שיטה מאוד עליונית, כאן דרמה תכתוב את זה. כותבים, למדנו גיטין, אז אני כל הזמן בגיטין, בעצם טענתי את זה. טענתי שגט זה לשיר חמי ביתו, זה שולחים לה מכתב פיתורים. זה דיבור של הבעל, לכן צריכים לשמע. הלשמע הוא דיבור של הבעל, אומר לה, והרי אף יותר לכל אדם. לשון המשנה, פטריך, שבקי, אני שולח, פותרת וזורק אותך מן הבית. לא, צריך להיות בכתב. אבל, הרמב"ן נקשר ישיר, אני לא זוכר אם מישהו מביא כאן לשון הרמב"ן, הרמב"ן שאל ישיר מהעובדה שבגמרא, בהרבה גמרות, כתוב שהגט היא ההוכחה של האישה שהיא מגורשת. אז צריכים שני עדים לקיים אדם, אבל צריכים שני עדים לא לקיים אדם, צריכים עדים להוכחת הדבר. כי על פי שני עדים לא קיים דבר, הוא אומר שלא מאמינים עד שלא יודעים. לא יודעים בשני עדים, לא עד אחד ולא שום דבר אחר. אז זאת הרעיון. כן. הקט
לא
מאמינים
שהוא כאילו
כאילו
היה משום
מבדלים
אליו, אלא לדוגמה, לפי אם אני אמר על זה מסירה קראתי, אז בגט לא חייב להיות עדים בו, והוא עדיין יעבוד כראיה.
עצם
מציאות
הגט
מוכיחה
על
העבודה
שהם
דורשים. עצם מציאות הגט בידע, כי אם הוא בידע בא, אז כאילו יש לו לא... לא פשוט, כן.
אולי ה...
זה
עצמו. אני חושב שאתה קרה לזה, אבל משהו כזה. אתה שאני... אוקיי, אני יודע מהר, אבל אני... צריך לחשוב עם ה... אני יותר יודע מהר. אם אין עדים בגט, אז לא שום ראיה שזה שהגט הוא בידה, זה לא ראיה שהוא דירש אותו. כתובה אצל עצמה. אני צריך עדים שהוא מסר לגט. עדי החתימה הם עדים שהוא מסר לגט. אם אין עדי חתימה, אז אתה לא יודע שהוא מסר לת הגט. זה שיש לגט, גם לי יש גט בבית. יש לי גט בבית. יש לי מסכת גיטין. יש לי שלושה מסכת גיטין בבית. בכל אחד מהם, בסוף הגמרא, יש שם בתוך הראש, יש שם בסוף הראש, זה מסכת כתוב, וזה נוסח הגט, ויש שם גט. אז הוא במקרה כרוך ביחד עם מעכשיו ומערב, אבל כל אחד יש לו גט בבית, זה לא מוכיח שלא אני מגורש ולא אשתי מגורשת. קונים את זה בחנות, או יש לי עוד גט, יש לי ארבע גטים בבית, יש לי גם נחלת שבעה, שיש שם גם גט, גם כתובה, וגם הרבה שטרות אחרים. נחלת שבעה זה ספר של אוסף של שטרות. אז יש לי ארבע גטים בבית, וכתובה אחת. חתימות קצת דוגיות, צריכים לעשות משהו. זה א', זה א'. למה הזזתי?
כי שני
העדים
תפקידם
לבדל שלו זה. כן, זה... כבר, אחרי כל מה שלמדנו, אבל זה לא פייר. כפי שלמדנו, אז אני לא רוצה להגיד, כמה זה הייתי יכול להגיד לך מיד, אני לא מעוניין להגיד ש... טוב, אם יש עדים בגט, אז זה מוכיח שהגט, מוכיח שהגט לא מוזויה, והגט לא מוזויה, אז הגט בידע כנראה שהוא גם נתן לה. אני כמובן רוצה לטעון מה שיצא מתוך הגמרות שלנו, לא בגיטל משהו אחר, שהעדים שבשר מעידים על הדבר הזה, אבל אתה בעצם יכול לפקפק בזה. אבל זה לא משנה, עדיין צריכים שיהיה כאן עדות. כלומר, אם אין עדות בכלל, אם אין חותכים את הדין, לא בדין מום, לא בדין פשוט, על פי עדים שבכתב, אז אין עדים כאן בכלל. ואתה אומר שבכל זאת יודעים. בכל זאת יודעים, הם לא יודעים. נגיד, בסדר, אם העדים יהיו פסולים, אז מה תגיד? יש שני עדים פסולים, פסולים תכת.
הגט לא חושב לגרש.
זה לא התירוץ.
איזה?
אתה, מה שאתה אמרת, זה לא התירוץ לשיטת הרמב״ם. זה לא לשיטת הרמב״ם. אין ספק שבעדים... עכשיו, האם זה באמת נניח שאתה צודק, האם זה יסליק כדי לתת אישה? למה זה מקרון הצעה לי?
יספיק כדי להרוג אישה ושתה להרוג אישה. איזה מה בעצם שיטת גידושים לפי הגמרא בהמות? נוכל גם לפי זה שהיא זינתה כשיש את איש ולהרוג אותה מצד שטרחה בידים היבאים.
לא, אבל זה כמו שאתה יכול להגיד, זה שהיא מקודשת, כיוון שאין לך זמן. אבל אתה לא יודע אם היא...
אבל אני לא יש זמן, והזמן כן מוכיח.
זה די פשוט שהגמרא חושבת שהעדים שבתוך הגט הם עדים. אתה אומר, אבל בכל זאת, האם אפשר...
אם אין עדים זה עליהם עובד.
האם אפשר איכשהו לשחק עם זה? טוב, אני צריך לחשוב על זה. כרגע אני אומר את התשובה שבלי עדים אז אין לך שטח הילדים העבריים. אז עדים צריכים להעיד. זאת אומרת, האם העדים יכולים להעיד גם בלי להעיד? כלומר, העובדה שיש כאן משהו, סימן. העדים הם לא, העדים הם סימן. כיוון אלו הם של חתימות, אני לוקח כמה גמרות שלנו, יש כאן חתימות אמת. כלומר, אני יודע, שני עדים אחרים יקיימו זה, יגידו שהחתימה הזאת זה חתימה שלנו. ואני יודע שיהודים לא חותמים סתם. אף אחד לא יחתום בשביל האישה, בלי שבר יגיד. למה? כי זה מנהג היהודים, שלא שמים את חתימתם על שטרות. למה ששטרות הם פסולים מדיוק הייתה. אבל הם לא חותם על מכתב, בלי שיש כתוב שם אמת. אז לכן, אז יש כאן כמה אננצדים. אננצדי שזו חתימתם, ואננצדי שאין העדים חותמים, אין הם כן עשה באמת, שזה חלקו שקיימים, אין העדים חותמים בכנסת גדול. זה רק הרבה שאנשים עושים דברים שרים, כן? אנשים עושים דברים שהם לא שווה וחזר. אז אם אני מוצא חתימה, של שני יהודים, לכן שאלתי על עדים פסולים, אני מוצא שתי חתימות של שני קרובים, השאלה הייתה טובה, אבל אני איתה. הבעיה שם תהיה לגבי הגט עצמו. הם יהיו ארבע עדים, אבל תגיד, טוב, נמצא לך מקום הפוסל, זו שאלה אחרת, אם נמצא לך מקום הפוסל, הוא פוסל בעדים לקיום הדבר, בגט. אבל כנראה שכן, השאלה זה למה. אבל זאת אומרת, נעשה כמה ננצדים פה, שזה פשטות הגמרא בי"ח עמוד ב', למרות שדיברנו כבר קצת, אם אנחנו לא מספיק, על האם זה, יש לנו את הגמרא הזאת כמעט ננצדי, או כרק לבנות שיש כאן חצי של עדות מדין, כי אנחנו מצאנו שיש כאן חצי של עדות מדין, כמשיגי וכן הלאה. אז התשובה היא כנראה שלא, אבל בסדר, אני צריך לחשוב על ניסוח, אנחנו לא חשבתי בדיוק על זה. קודם כל, זאת שאלת הרמב"ן, מגיטין. למה מגיטין? כי הוא רוצה שיהיה כאן איסור דאורייתא, אז אתה לא יכול להתחיל לשחק משחקים עם איסור דאורייתא. תשובה, א', מישהו ניסה לדאורייתא, זה כסף משנה. יש גם איסור דאורייתא, אנו יכולים לשחק דווקא באיסור דאורייתא של קידושין, אז יש דבר שנקרא כאילו בין הקידושין, מנה, וכמובן לא רוצים לעשות את זה, כי זה רשימה מוגבלת, והרמב"ן לא הזכיר את זה, ואף אחד לא הזכיר את זה, זה יהיה מאוד קבוע להפעיל אותו כאן, בלי סבא כולה שאנחנו צריכים. שאלה שנייה שמביא הכסף משנה, זה משטרי מקח. עם מקח אתה לא יכול להוכיח מהתוצאות, שהדין לא נכון, כי מדרבנן תקנו שהכל בסדר, רק דין אומר. אבל השאלה היא לא מהתוצאות, זה לא ראייה משפטית, אלא ראייה טקסטואלית, שזה לא דרבנן, זה פסוק ב... ירמיהו. אז הכסף משנה מנסה לתרד ש... בסדר, פסוק בירמיהו, אפשר לחשוב, זה דרבנן. דברי טוב, מדברי קבלה, לא יפים, אבל זה קושת, אבל זה תירוץ קשה מאוד, למה? יאללה, זה פחות פסוק בירמיהו. ובית הרמב"ם אומר ש... תקנו את זה מדרבנן מפני שלא תנוד אל מפני לבין. מאיפה לרמב"ם שפסוק בירמיהו זה משום שלא תנוד אל? זה דברי קבלה, זה יש איזה סטטוס של דרבנן, אבל זה לא המשמעות של הדברים. חוץ מזה יש שבה מפורשת ב... איפה זה גמר כסף מיניים?
בקידושים.
מה? בקידושים. לא, לא כסף מיניים של קידושים, כסף מיניים של קרקע.
הוא
אומר לי, זה כסף מיניים. אבל כסף מיניים בקרקע, איך יודעים שקרקע נקנית בשלושה דרכים? בכסף שלה בחזקה, אז הגמרא אומרת, מפסוק ב... וואלה, בירמיהו. כי כתוב, הפסוק המלא לא מתחיל בחתום עדים, אלא ב... סדות בכסף יקנו, והעיד עדים בחתום. הגמרא היא שאמרה שכתוב שטר בכסף. שואל הגמרא, ששם זה כסף, אולי שם זה שטר, כי כתוב בחתום עדים, אבל לא, הקניין היה בכסף, והשטר הוא בשביל הראייה. אז הגמרא אומרת, קודם כל בא יש לשון, הגמרא אומרת, דרבנן דיורייתו. ואז הגמרא ממשיכה, אז הגמרא קורא לפסוק, גמרא קורא לפסוק בירמיהו דיורייתו. כפי שאמרתי, מעולם הטענה שדברי קבלה מדברי טוב, דברי טוב מדברי קבלה יפי, גם לא יצא את הגמרא כפי שהיא רוצה. ובית הגמרא אומרת שיש שם דיורייתו דווקא על הראייה. כי המייסקין היה, וככה כמו טוענת שם, המייסקין של מיהו היה בכסף, והשטר הוא, אם כן, רק שטר היה. שטר בקניין קרקע, בניגוד בגט, בגט אין עוד שיטה. יש רק שתי שיטות איך להתיר אישה, ואחד מהן לא מעניין אותה, כי זה לא מייסקין. זה מת, אבל זה לא מייסקין. אז הדרך היחידה שאדם יכול להתיר אישה זה בגט, והגט מבין גם את המייסה וגם את הראייה. יוצר ביה, מה אנחנו מדברים. אבל בקרקע יש שלושה דרכים. אז מי שקונה קרקע בשטר, אז השטר כנראה עושה שני הדברים, כנראה. אולי לא, אולי זה לא ראייה מדיאורייתא. תגיד, זה לא ראייה מדיאורייתא. השטר יעשה את הקניין, אבל אתה צריך להביא שני עדים בעל פה שיעידו שעשית קניין בשטר. במקרה בשטר כמו המחבט שלי. אבל הגמרא אומרת שלא, שבעשה של ימיהו היה, ימיהו אמר שם, תעשה את הקניין בכסף ותחתום שטר. איך אני יודע שהשטר שם הוא, האמת שיודעים את זה גם בלי הגמרא, איך יודעים שהשטר של ימיהו הוא גם ראייה? כי הוא אמר, למה ימדו ימים רבים? זו הייתה מטרת כתיבתה, שיכול להיות שהוא גם עשה את הקניין. אבל הוא אומרת, לא, הוא בכלל לא עשה את הקניין. הקניין ובכסף לומדים משם. אחד מכמה הצעות בגמרא, אבל זה אחד מהם, שלומדים משם קניין קרקע בכסף, והשטר שם הייתה רק לראייה. אז הכסף משנה כתב, ואני אומר, דאי מהלו קשי, דהי קרא דברי כבוד הוא ולא דבר תורה, בסדר, הוא ניסה לתרץ, אבל החולים כבר, לחביש ממני, אחרים כבר אמרו שזה לא, זה בכלל לא טעם. אז יש כאן, בסדר, יש כאן שתי דוגמאות של שטרי ראיה. שטרי ראיה של קנה דיורייתא, אחד זה קטע, אחד זה שטר קניין של קרקע. אז רב חיים תרץ, קודם כל הוא הדגיש מה שאני בעצם דבלתי בתוך המשפט, אז צריכים את כל הזמן לזכור את זה. יש שני סוגים של שטרות, שטרי ראיה ושטרי קניין. אנחנו מדברים על שטרי ראיה. קודם כל זה ברור שהרמב"ם מסכים שיש מוסד שנקרא שטר שהוא מדיאורייתא. זה לא קשור להלכות עדות. הרמב"ם יודע שיש גט. זה פסוק מפורש בתורה. לנו, כשאני יודעים איך לקרוא תורה. לא צריכים ימיה ולא צריכים שום דיוקים, זה אפילו לא, גם לא דיוק כזה. כתוב וכתב לה ספר קליטות ונתן בידיו שלך והייתה לאיש אחר. אז מגרשים אישה על ידי שכותבים לה ספר בלשון שלה משטר ונותנים לה. זה לא נוגע בכלל הרמב"ם, ולכן אף אחד לא שאל שם, למרות שרב חיים טוען שרמב"ן שאל והוא לא שאל. יש מושג שנקרא שטר, זה שטר אין, זה שטר קניין, וגם שטר קניין של קרקע הוא דאורייתא שלומד את זה איפה שלומד את זה, אבל זה לא, אף אחד לא אומר שזה תחנת הרמב"ן או דברי קבלה. יש שלושה דרכים מדיאורייתא קונים קרקע, יש גם קניינים דרבנן, אבל זה לא אחד מהם. קונים קרקע בכסף שטר בחזק, אבל כולם מדיאורייתא, כמו שעולת מיניים ומביא פסוק, פסוק של פסוק, לא מתייחס לזה דיאורייתא. אז יש שטרות שהם דיאורייתא, מה הכוונה שטרות שהם דיאורייתא? הם שטרי קניין. מה איזה קניין? אדם מקנה משהו בכתב ועדים ונהיה בדיון. זה לא נוגע, מה שרמב"ם כאן כתב, זה כתוב מפי ולא מפי כתבן, זה לא נוגע לזה. התורה לא אמרה שכתב לא קיים. התורה אמרה שכתב זה לא עדות. אז, או יותר נכון, מה שרמב"ם אמר זה שלא חותכים את הדין על פי הכתב. אנחנו לא לומדים מהכתב, אני לא מאמין למה שכתוב, אני אנטי-אינטלקטואל, לא מאמין לספרים, זה מה שרמב"ם אומר. זה לא אומר שלא מגשים אישה בזה. אז תמיד צריכים, רואים את המילה שטר, צריכים לשאול, מדובר ב... המילה שטר הוא פשוט כולל שני דברים שונים, יש שם שמות נרדפים. יש, השטר זה רק כתב, יש שטר קניין ושטר ראייה. אז אומר רב חיים, זה היסוד הגדול של רב חיים, שהרמב"ם מסכים שאם יש לך שטר שהוא קיים מן התורה, אז זה קיים, כי הוא שטר קניין, אז הוא גם, אז מדיאורייתא הוא גם ראייה. והרמב"ם רק דיבר על שטרות שהם לא שטרי קניין.
זה
חוזר
מה
שאמרנו. מה?
זה בגלל שמדין עדות, אבל כיוון שאם הם הצליחו לקיים את הדבר, כמובן שהם הצליחו להגיד.
את הסברה אני מיד אגיע, אני חושב שלא, אבל ככה כולם מבינים את הרמב"ם, את הרב חיים, אז זכותך במקומה קיים. אני לא דיברתי על הסברה, טוב, הרב חיים אמר, טוב, אני אמרתי לסביר למה זה חידוש גדול. רב חיים אמר שאם יש גט, הגט מהווה ראייה מדיאורייתא. הגט כמובן מהווה גירושין מדיאורייתא, הוא מהווה גם ראייה מדיאורייתא. גם שטר קניין קרקע, שזה שטר מדיאורייתא. למה? כי הוא קונה קרקע. אם הוא קונה קרקע, מה קנה קרקע? אז הוא גם ראייה שהקניתי קרקע. ואיזו ראייה? ראיית עדים. לא רנן צדי. זה ראיית עדים. זה מה שרב חיים אומר. עכשיו, למה? שנבין, זה לא פשוט, ממש לא פשוט, א', בגלל ש... זה נגד מה שכתוב ברמב"ם. הרמב"ם היה צריך להגיד את זה, הרמב"ם אומר, אני קורא את הרמב"ם בגלל המוחלטות של הלשון שלו. מה שרמב"ם אומר זה שהרמב"ם קצת הגזים פה. דין תורה שאין מקבלין עדות, לא בדיני ממונות, ולא בדיני פשוט, אלא מפי עדים שנאמר, פי שם עדים הקדמה, ולא מכתב ידם. אז רבי דברי סוברים מקבלים את דיני מעמדות. אז יוצא לפי רב חיים שכן חותכים את הדין על פי בדיני וחצי דיני מעמדות, בדיני מחיבת קרקע, ניקח נשכח מגט, בדיני מי שמוכר קרקע, אז אפשר ללמוד משהו מהשאר שלו.
אז זה לא נכנס לדוגמאות שלכם.
אלו עדיין לא. אבל מדברי סופים שחותכים דיני מום ואיזו שבשטר, ואין איזו שבשטר בדיני כנסות ולא מסתמת מקום טוב בגלות. אז אני גם מסכים שאחרי את הרבנן, אז גם שטר קניין הוא גם ראייה. השאלה מה היה בדיוריית, המשפט הראשון, אבל אומר, דין תורה שאין כאן דינית לא בדינים אומרת. זה לא שואל שאלה, אני רק אומר שהרמב"ם לא רמז לחילוק הזה, הוא אמר, דין פשוט, בדינים אומרת, וגם בדינים פשוט ובכל דיני התורה. מה כוון הרמב"ם לא בדינים אומרת, לא בדינים פשוט? לא בדינים אומרת, לא בדינים פשוט, זה קוד, מה אתם מסנדרים? זה קוד ל, לא בשום מקום. כן, התחילת הפרק הזה, הפרק ג' הוא פותח באיך הדין עם מאמנות ואיך הדין נפשות בדרישה וחקירה. שנאמר, משפט אחד יהיה לכם. אז תגיד, מה, זה דין נפשות, דין עם מאמנות, מה עם בדיני כנסות? איך הדין עם מאמנות, איך הדין נפשות, הכוונה היא, כל התורה, כל הכבוד שכתוב, משפט אחד יהיה לכם. שתי הלכות אחרי זה, מה הוא כותב? דיני תורה, שאין כאן דין עם לא בדין עם מאמנות נפשות, הם מפיים ולא מפי כתבה. טוב, אז רב חיים אומר, בסדר, לא נכון. הרמב״ם קצת, הוא כלל יותר מדי, הוא לא חשב שאנחנו נבוא בקושיות, אבל הדין הוא שהאמת, אם יודעים את הפירוש שאתה נתת, הפירוש הלא נכון לרמב״ם, זה קצת יותר טוב, אבל מיד נראה. אומר רב חיים, שבדיני, הרמב״ם מסכים, עכשיו לשונית, מה שרב חיים אומר זה ככה, הוא טוען שהרמב״ם דיבר לומדש ולא עברית. אין חותכים את הדין, עדות שבכתב, 100% פסול. בשום מקום אין עדות שבכתב. היי, רק לפני דקה אמרתי שאפשר להביא ראיה משטר קניין. מה התשובה? עדות שבכתב פסול, עדות שבשטר כשר. המילה כתב היא מילה שטר, זה לא אותו דבר. איפה שיש שטר, אז עדות שבשטר כשר. איפה שיש כתב, עדות שבכתב פסול. מה זה אומר? איפה שיש שטר, כי יש שטר, כלומר, איפה שיש שטר קניין, שהם מדיומייטה, אז העדות שבתוך המוסד הזה, שהוא מאוד מאוד דומה לכתב, המורץ יבוא ויגיד, מה זה לא עדות שבכתב? אבל אנחנו תמיד חכמים, מה זה עדות שבכתב? זה בכלל לא דומה לכתב. כתב זה דיו על גבי נייר. זה חתיכת נייר. רשי, זה חתיכת קלף. זה לא כתב. זה... אני צריך לדבול. אתה יודע את הכיפה? זה שטר! עדות שבכשטר הוא קשר מדיוריית. לא, זאת אומרת שהדיוק אמרתי, למה זה קצת יותר טוב? כלומר, אין כושם הרבה, הוא אמר, אין, מקבלים עדות, לא בדיוק מדיום מדיוריות, אין לפי עדים, ולא מפי הכתב. אבל יש משהו אחר שנקרא עדות שבכשטר. עכשיו, מה ההיגיון שעומד אחורי זה? קודם כל, זה בית תירוץ טוב. זה תירוץ טוב, אבל יש בזה היגיון. התורה אמרה מפיהם ולא מפי כתבה. אז זה אפילו לא פייר להגיד שמעת עכשיו ברמת הרמב״ם, נגיד סברת התורה זה לא פייר. התורה כתוב לא מפי כתבה, לא כתוב לא מפי שטר. טוב, שטר זה לא קיים, איך אתה רוצה שהתורה יכתוב? לא מפי ספרם? בסדר, תגיד, זה באמת זה הכל לא פייר, כי לא כתוב בתורה שלא מקבלים עדות שבכתב, כתוב שרק מקבלים עדות מפיהם, מהפה. אז אני קובר, זה באמת הכל. אוקיי, בסדר, נשכח בדוקי הלשון. מה ההיגיון ש... אם העדות נכתבה בשטר שיהיה קשה, אז רבים חושבים שמה שרב חיים אמר, האמת שכל מי שקולט רב חיים חושב מה שכתוב, לא בגלל שכתוב שם, אבל בגלל שהראש עובד מחפש סיבה שהסברה יתרם. כיוון שהשטר תורה הכשיר הגט, והגט הוא מוסד שיש בו גם עדים, יש תורף ותורף וחתימת עדים, אז ממילא צריכים להגיד שהתורה הכשיר את העדות. כי אם העדות הזאת איננה עדות, אז השטר הוא לא שטר. אם השטר הוא לא שטר, אז היא לא מגורשת, אבל היא כן מגורשת. כמה שהשטר הוא כן שטר, והשטר הוא כן שטר, אז גם העדים הם עדים. זה מין טרנד כזה. התורה רצתה להכשיר את השיטה, והשיטה בנויה על עדות, והתורה הייתה חייבת להכשיר את העדים האלה. התורה לא רצתה להטיל עדות בכתב, אבל לא הייתה לה ברירה. אז כדי להשיג את הראשה, הייתה צריכה להגיד שהעדות הזאת היא עדות. זה מה שהבטן אומר לכל מי שתוחד על חיים באירפול, או גם מי שלא מסכה טוב באירפול. כי זה הגיוני. ולא היא, זה לא הפשט. למה זה לא הפשט? א', למדנית, זה לא בדיוק משכנע. למה? בגלל החילוק שאמרנו 10 פעמים, אני אומר אותו עכשיו פעם 11, אתה כדי להכשיר את השטל לפעול, אתה רק צריך להגיד שיש כאן מייס העדות. הגדת העדות אם רוצה, מה העדים? זה העדים לפי מה הדבר, הם לא צריכים אחר כך להעדים, לא מדברים אף אחד. בקידושן, אתה למד לקרוא. מתי למדתי קידושין? שעה שמרה, אני לא זוכר. דף, מה דף הראשון של פרק שני? מם א'? אז מם א', ב', מם ג' מן א', בסוגיית אינה סדיים. בסוף הסוגיה של שליחות של אין שליחת בר עבירה. אז יש שם הראשונים דיון כזה. האם יש חבדל בין עדים רגילים? לבין עדים שכל תפקידם זה כמה דבר. הריטב"א שם, החומר שאתה הולך לחתונה, אז יש לך מיליון עדים, ואחד מהם הוא פסול. אז למה לא אומרים, נמצא לך פסול, אז צריכים כן צריכים ייחודים, לא צריכים ייחוד עדים. יש שם עדים שאין תפקידם להעיד, אין תפקידם לבוא לבית הדין ולספר סיפורים. הם צריכים להיות שם רק כדי לב, כי זה דין. צריכים שני עדים לקיים הדבר, אין דבר שווה פחות משניים. אז איזו דינים של מסכת סנהדרין נועדים גם בהם? יש פחות ראשונים לגבי נקודה הזאת. אז זה שהתורה אומרת שצריכים שני עדים בגירושין, בסדר, אז יש לי כאן שני עדים. מה הם? הם עדי חתימה. עדי חתימה זה גם עדים. אבל הדין שלנו הוא שאני לא יכול להקשיב להם. כלומר, הלשון שלנו, לא מקבלים את עדותם, לא צריכים קבלס, אני הייתי אומר. זה קושה מלובלס, זה לא קושה. אתה לא גדלתי אליו, אבל אני חושב שזה אמת. התורה, אני לא צריך קבלת עדים כדי שהגט יהיה גט. אין באמת קבלת עדים כדי שהגט יהיה גט. אני צריך קבלת עדים כדי שבדין יפסקו את העדים. בלשון של הרמב"ם, אין חותכים, אין מקבלים עדות. והמידי סופרים שחותכים דיני ממנות בעדות. הלכות העדות ברמב"ם זה מה בית דין לומדים, זה ספר שופטים, מה בית הדין לומדים מעדים. אז מעדי השאר הייתי אומר, לא לומדים כלום, אבל היא מגורשת כיוון שיש שם עדים. זה ברמה הלמדנית. מה שיותר חשוב בעיניי זה שגט לא צריך עדים. לא באמת. אז קודם כל נתחיל מהשאר השני. זה אולי יהיה הפתעה, זה בית הפתעה. קשה לתרגל אותה. שטר קניין, האם שטר קניין, כמו זה, אצלנו זה מוטבע, שטר בלי עדים זה חתיכת נייר בארמה, חתיכת קרב. וברור שיש דבר שנקרא להשבוי שטר. כשקראנו את התוספות, התוספות אמר ששטר בלי שני עדים זה לא שטר, שטר עם עד אחד, שטר עם עד אחד זה לא שטר, ספק בתוספות מחלוקת ראשונים, אז לא הסברתי. זו סוגיה מעניינת, אבל צריכים ללמוד אותו, אנחנו לא נלמד אותו. אבל אף אחד כאן גם לא התקומם. יש דבר שעדים לשבוי שטר. שטר, לא רק אצלנו, בכל העולם כולו יש מושג שנקרא שטר, ותמיד מחתימים עדים. זה לשבוי שטר, אתה זאת חידי שצריכים שתיים עדים, כי שניים זה שניים. אבל קודם את הרמב"ם בחוק מכירה פרק א' מלך הגינו. ומתברר, למרות הכסף יש לשם שחולק, אבל מתברר, הלך זין, ששטר לא צריך עדים. הלך א', קונים קרקע בכסף שטר וחזקע, הלך ב', ואז מלך זין, כסף בשטר, כתב לו על הנייר, או על החרס, או על העלה, סדלי דקול לך, סדלי מרחו לך, כבד שהגיע שטר לידו כאן. אף על פי שאין שם עדים כלל. אז רב אומר שמה זה שטר קניין? אני כותב, סדלי מרחו לך, ואני נותן לך, וזה שלך, ולא צריכים עדים. כסבי שלהם באמת, או רק מי שלהם באמת לא מאמין. אז הוא כותב שמדובר כאן ברמב"ם בכתב ידו. הוא כותב את זה לא במכונת כתיבה, לא במחשב שלו, אלא ביד, כי ככה כותבים, אין הם עדיין מכשירים. אז בכתב ידו זה סוג של עדים. אף פי שאין עדים, ואף פי שאין עדים אחרים, אבל כתב ידו זה כעדים. על פי הסוגיה בגיטין לגבי גיט בכתב ידו. אבל זה ממש לא אפשר, זה לא פייר. כשרב כאן הוא נותן, הוא לא נותן דין, נותן הגדרה. מה פירוש המילה שטר? בשטר כיצד, זה הרמב"ם הגדרתי. כן? פרק א', הלכות הראשונות, מה זה בשטר? רק יהיו פרקים שלמים אולי, שיסבירו מה פרטי הדין של חזק, מה פרטי הדין של כסף, מה פרטי הדין של שטר. אבל לתת את הגדרת שטר, שזה כתב יד בלי עדים, ומזה אתה אמור להבין ששטר זה שטר עם עדים, זה ממש לא פייר ברמב"ם. הרמב"ם כאן רוצה להגיד שמה זה שטר? לא הולך למעשה, אלא בהגדרה, מה זה שטר? זה שאני אומר לך, סתם בחור לך, ואני אומר את זה בכתב ולא בעל פה. ולא צריכים עדים. הדבר הזה מקבל חיזוק מאוד מאוד גדול מהלכות גיטין, שם כן צריכים עדים. הרמב"ם בפרק א', הלכה א', אומר, עשר הדברים נאמרו בגט אחד מהם שיתנו לה בעדים. אבל אז הרמב"ם מסביר עדים כיצד, הלכה, לא זוכר, יוד. אז הרמב"ם מסביר למה צריכים עדים בגט. הרב, יש לרמב"ם לשון מאוד מאוד מיוחדת, שזה מעניין בפני עצמו, לא מדבר כך, הוא אומר, איך ייתכן שהאישה הזאת אתמול הייתה פנויה, והיום היא אשת איש, בלי עדים, אז לכן צריכים עדים. כלומר, מה המשפט הזה בא להביע? בשפה שלנו, לא יודע למה זה בשפת הרמב"ם, אבל בשפה של מי שלומד גמרא ב-2000 שנים האחרונות, מה הרמב"ם שם אומר, למה צריכים עדים בגט? כי... אין דבר שמעבר פרק משתיים, זה דבר כזה חמור, אבל זה לא עדי חתימה. הרמב"ם מדבר, הוא אומר בהלכה א', הוא אומר שימסרנו לה בפני עדים. בהלכה י"ב או י"ג אומר הרמב"ם שאפשר גם עדי חתימה. הרמב"ם פוסק כמו רב אליעזר, שעדי מסיר לקרתי, רק שכמו רבי הוא סובר שעדי מסיר לקרתי זה אף עדי מסיר לקרתי, או עדי חתימה או עדי מסירה. אז זה לא שצריכים עדים לשבוי שטר. עדי חתימה הם סוג של עדי מסירה. אם יש עדים, וזה עכשיו ביד, השטר עוד הלפכת, אם יש עדים על השטר, והשטר הוא בידה, אז אותם עדים גם מעידים שזה נמסר. אבל זה לא באמת לשבוי שטר, הקלאסיקה של עדים זה עדי מסירה דווקא. ככה אומרים שימסרים לתני עדים. שטר לא צריך עדים בדיני מומנות ממש, בדין גיטין, במקרה כן צריכים עדים, אבל זה... מה, אני רוצה להגיד את זה בפתגם. מה צריך עדים בסיסמה? מה צריך עדים בהלכות גירושין? גט לא צריך עדים, גירושין צריך עדים. כלומר, החלות שלהתיר אישה צריכים עדים. כל שבקידושין צריכים עדים לכסף. העדים שבכסף קידושין הם לא משפיעים על הכסף. הם עדי קידושין, לא עדי כסף. ולכן גם עדי גיטין הם לא עדי הגט, הם עדי הגירושין. חידוש שגם עדי הגט הם יכולים להיות סוג ב' מסוים. זה אב, זה בדיאב, בדיאב. הלכה מה זה ממש בדיאב. אומר, ככה הרמב"ם מתפסח, בדיאב, אני חושב שם עדי חתימה ולא עדי מסירה, זה איש הרי מגורשת. אז נכון, אבל אם מאיר סובר עדי מסירה קרתי, גם הוא כנראה לא חולה, הוא רק... השאלה זה איך להשיג את העידוש שאני כאן רוצה. אז אם זה ככה, אז הסברה של רב חיים, ההבנה של רב חיים מתכוון למה שאני קורא סברת הטרם. אם כבר התורה הכשירה את השטר, אז בהכרח התורה הכשירה את העידים, זה לא נכון. התורה הכשירה שטר בלי עידים. אתה החלטת להביא עידים פה, ולא צריך אותם בכלל. ניקח עידי קניין, אז לא צריכים אותם, אתה סתם הוספת אותם. אז אם אתה מוסיף אותם, כי למה הוספת אותם? כשתהיה ראיה, אני אומר לך שאין ראיה. כי מפי, ולא מפי, ולא מפי כתבה. מי שכהן רב חיים, הוא רואה שהוא בכלל לא כתב את זה. מה שהוא כתב זה רק, הוא כתב זה רק הכתוב. זה מה שהוא כתב. אני בכל זאת רוצה לבין את הכתוב. הרב כתב את הכתוב. והתורה כתוב שיש שטר. כל מה שזה מוכיח זה שיש דבר כזה שנקרא שטר. עכשיו אני אומר לך שמפי, ולא מפי כתבה, אבל מפי, מתוך שטרם, כן. לא בגלל שזה, התורה אמרה ששטר קשה. התורה לא אומרה ששטר קשה. התורה אמרה שיש דבר שנקרא שטר. אם אין שטרות בדיומייתא, אם אין דבר כזה שנקרא שטר, אין שום דבר שצריך שטר, אין גט. מתרים אישה באקדח, ובוחרים קרקע, בכסף ובחזרקע. אז דבר שאתה קורא שטר, הוא רק כתב. כיוון שיש מוסד מן התורה שנקרא שטר, אין איזה שום קשר לעדות. אבל הוא קיים. אז עכשיו אני עושה חילוק. מה החילוק שלי עושה? כתוב, רק מקום אחד, כתוב בירמיהו, ששאר מהווה ראייה. וכתוב בתורה שעדים שבכתב פסולים. אז אני אומר, לא קרה זה על זה. התורה פסלה כתב וזה שטר. כל מה שאני צריך לדרגזת הכתוב שיש דרך מדיומית, זה רק כדי שיהיה דבר כזה. שאני יכול, אחרת, העיניים שלי אומרות שזה אותו דבר. לא, עכשיו יש לי עיניים הלכתיות, זה דבר אחר. למה זה נכון? למה כשקדוש ברוך הוא אמר, ואם הנובי בכתבם, הוא לא, גם לא פסל עדות שבשטר, רב חיים לא ענה. אני חושב שהוא חושב שלא צריך לענות. זה לא קושה. הקדוש ברוך הוא כך אמר. אני בכל זאת רוצה להבין את זה, אבל שבין שרב חיים לא אמר סברה, הוא רק אמר חילוק. וזה זכותו, כי הוא בריסקין, הם חושבים שלא צריכים לנסות. העולם מאמין, זה לא נכון. העולם מאמין שזה מחלוקת בין, חס ושלום שזה תהיה מחלוקת, זה מחלוקת בין בריסק לבין טלס. שבריסק אומרים שתי הלכות, ובטלס שאלו למה שתי הלכות. זה נכון שבטלס שאלו למה שתי הלכות, אבל זה לא רק זה, והגדל הוא באופי התשובה. בטלס אמרו תשובות טלסיות בשאלות האלה. ולמחי, לא. זה נכון שבחיים יש נטייה, לגבים לא להסביר את זה, אבל הוא עשה, אבל הוא יותר קיצר מהבחיים. אבל כשהוא אומר דין מסוים, הוא מתכוון להגיד, זה ביטוי דין מסוים. אני חשבת, פעם ראשונה ששמעתי דין מסוים, רק אחרי שעליתי, אבל את הביטוי הזה, כיף לנו, אני לא היה לי, עד היום אני אומר, לא יודע למה, אני אגיד, אין לי הרבה אבון. אז שמעתי את הביטוי, אבל שמעתי אותו רק בשפה אחרת. אז דין מסוים, כשאני זה ממש התחלתי לצחוק, כי אמרתי כזה, פתאומים, יש דין, אל תשאל אותי למה, זה דין אחר, דין אחר. זה נכון שיש נטייה בבריסק לעשות את זה, הרבה עושה את זה המון, הבחיים פחות, אבל אני מכיר בריסקאים שלו. הרב לא עשה את זה, הרב אמר חילוק, אז תמיד הוא ראה שהגבות שלנו מורמות, אז הוא היה מנסה להסביר. היה מנסה לחפש סיבה, ואין איזה הסבר הגיוני, למה דין כאן הוא ככה, דין ככה, זה קושיה על הדבר הזה. אבל זה לא היתר להגיד פילוסופיה, זה לא... זה לא היתר להיות חושב. בכל מקרה, החזרה לענייננו, כאן זה מה שרב חיים אמר. הוא לא אמר, למה התורה לא אוהבת כתב, אוהבת שטר? יש נטייה שצריכים להתנגד לו, שהסיבה היא בגלל, התורה אוהבת שטרות לא בגלל עדות, היא אוהבת שטרות בגלל דיני שטרות, אבל זה הכריח התורה, זה כמו אני נסעתי את האישה הזאת, אז קיבלתי גם את ההורים שלה. זה לא ההסבר ברב חיים. העדות זה לא הגיס. זה, התורה אוהבת עדות שבשטר. למה? רב חיים לא הסביר. מה יכול להיות ההסבר?
יכול להיות צמצום של הבעל המאור, רק משטרי קניון, זה שאולי רק משטרי קניון.
האמת שכן, ההסבר הוא, לא יודע, אחד מן הספרות, כן? ההסבר יהיה אחד מן הספרות, אני צריך הוכחה, כי התורה אמרה לא, לא מפי כתבה, אז רב חיים הסביר, לא, התורה לא אמרה, ברגע שלא לא אמרה, סיבת החילוק הוא, אחד מן ההסברים, טוב, מובן אם לא הסברים, אז ההסבר היחיד של מה שהסבר, כן, וזה מה שרב חיים חושב, כי רב חיים באמת, גם דרך אגב הוא כתב שם, לפי רוב הראשונים שסורים שהדרת של דת תמיד חייב, כתב זה דבר פשוט, כולם הבינו, כולם מאוד הושפעו מהתוספות, למרות שאנחנו, שלושה תירוצים בתוספות, טוב, התוספות בעבר היינו שותם תירוצים, יש רק תירוץ אחד, ותוספות ביבמות יש רק כמה כן, רק תירוץ אחד, תוספות בדרך כלל כתב דת תמיד חייב, רמב"ן גם כן כותב דעת מתחייב, פלמו ורמב"ן. זה כולם, כן? אז כן, אז סיבת החילוק תהיה סיבת החילוק. זה לא קשור לבות של רב חיים. רב חיים זה עבודת הקדמה. כדי להגיד סברה, אתה צריך להסביר למה התורה לא מתנגדת לסברה שלך. אומר רב חיים, אין בתורה גזירת הכתוב שעדות שבשטר לא טוב. כי כתוב בתורה שעדות שבכתב לא טוב. אני חוזר עכשיו על הקושי, זה לא קושי על הערה, לא כתוב בתורה שעדות בכתב לא טוב. זה בתורה שרק עדות בעל פה הוא טוב. טוב, זה כבר, השאלה הזאת זה כבר כפיר. התורה שבעל פה זה הגדרת התורה. כן, כיוון שחזר מנסחים את סקי הפי ולא מפי כתבם, אז זה מה שכתוב בתורה. לא נכון, אבל בסדר, הרב חיים לא חושב שזו קושי כל כך, כן.
אני רוצה להציע ספרה, אבל קודם אני רוצה לדאוג שכתוב ברב חיים
אני פתחתי את הפתח, אתה יכול להיכנס בו. אמרתי שטלס הוא לא פסול מלכתחילה, אז אתה יכול להיכנס בפתח.
אז קודם כל, שהרב חיים אומר שזה
לא מרתיע מה שאמרתי עכשיו? זה לא מרתיע מה שאמרתי עכשיו? אני אומר או שאתה הולך להגיד ספרה טלסאית ואתה בכל זאת ממשיך להגיד אותה. טוב, נראה אם אני נביא או בן נביא, קדימה.
אז אז כשחיים אומר ששתה
את זה... לא, 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 אני פשוט לא אכלתי אוכל בוקר, אמרת, אני קצת חי, אני חושב על הארוחה הבאה, קדימה, לא גודם.
חיים אומר ששתה את זה קשר בקצת פטסול. חיים הוא מתכוון בשתה, כל מסמך שהיה לו חלוט יפתית בידאו ראית לפני העניין הזה של ראיה?
כן.
אז קורה הראיה, הסברה לכך שרק פה יש לי קשרה, בגלל שהעדים רק מקורכים משהו ברצינות אם יש לו חלוט. כלומר, קצת ראייה, העדים לא יקחו אותו ברצינות, ולכן יש חשש שגרה או חשש דמיון, אבל אם יש לנו שטר שהוא כבר קורט או מוכר או כל דבר אחר, אז העדים לא יקחו אותו ברצינות, ולכן אפשר לסמוך עליהם.
אוקיי. אני אסביר את ההבדל. אני בבית ראייה. ולאכול סברות טרזליות זה כיף, הן טעימות. לאכול סברה בלבטיש כזה זה לא טעים, זה לא רודולה, זה פת חריבה. אני מעדיף לצום, אז אני לא אוכל מה שאמר. התורה, אתה אומר כאן פיקסי, התורה פסלה עידוד שבכתב כי הם עדי שקר. כמובן מגזים, שהם לא מספיק נאמנים. כי אנשים חותמים, אנשים יבואו לבית הדין, אני אפשר, אני אפילו עוזר לך. אדם בית הדין, משנה בשבוע, מה אומרים לו? לפני שהוא פותח את הפה, מספרים לו מה יקרה אם הוא ישקר. והדיינים שם יושבים, וחוקרים אותו, אחר כך חוקרים אותו ודרושים אותו, ובודקים אותו, דרישות וחקירות וכי הלאה. ומזכירים לו טיסה ונזדזה את התקופה ועוד כמה דברים ואז אומרים לו, טוב, עכשיו תסתכל אבל הייתם חותמים על השלם, אין שם בית דין, אין שום דבר אני בא למי שאומר, תחתום פה, תחתום פה אז הוא חותם פה, אני גם חתם לגבי דברים בחיים שלי בלי לקרוא אותם כל מי שהיום כולנו יודעים את זה, כמה פעמים חתמת בידים, זה נקרא חתימה על ההסכמים באינטרנט שיש מישהו שקרא אותם ואתה חותם, כי אומרים לך, תחתום פה כבר תעשי בי פה ותגיד אקסט. אז אתה עושה את זה, אחר כך גילית שמחרת את נשמתך למייקרוסופט. דרך אגב זה נכון, אם פעם קראת את הילד של מייקרוסופט, יודעים שאתה מתיר להם לקחת כל מה שיש במחשב שלך ולמכור את זה איפה שהם רוצים. אותו דבר גם בגוגל ובמקום טכני. אבל, אם זה שטר קניין, הוא מבין שהוא... וגם שם אתה צריך, אתה עושה את הטרנד. הוא מבין שהוא עושה קניין, הוא לא עושה את הקניין. יש כאן שטר. לפי מה שאני אמרתי ברמב״ם, השטר נגמר כשנגמר הכתיבה. אני הולך לתת את זה למישהו, וזה יהיה קניין. אז אני אומר, אולי אתם רוצים לחתום גם? סיידר, אבל אמרת, אמרת. סיידר, סיידר. לא, מה הספרה אמיתית? וזה רמזת? הספרה אמיתית היא באמת דת מתחייב. מה הקשר לדת מתחייב? מה בדת מתחייב דווקא בשטר קניין ולא בשטר תחייב? אם הדבר שמכשיר עדות זה דת מתחייב, נגיד את זה כמו שאני אמרתי, נכון, כמו בעל המור, לא דת מתחייב, דת של בעל המור. זה לא עדות נורמלית, זה לא שומעים את העדים, אלא זה מסירת כוח הראיה נגדי על ידי לבעל דין שלי. וזה בכוחי לעשות, כי אני, כמו שאני יכול למכור, אני יכול למכור בעצמי על ידי זה שאני... נותן מתנות, אני יכול לגור בעצמי ברמה הרמתית, אני מפגיע את עצמי, אני הופך את עצמי לפגיע.
זה בכלל לא ידעות.
אז מה?
זה בכלל לא ידעות, זה לא שאנחנו שואלים שני עדים מה קרה.
לא, לא, זה בוער כעדות, זה מה שאמרנו בבלנות. אני נותן לך את הכוח להביא עדות נגדי. אבל אני יכול ליצור את זה, זה לא מבוסס על האמינות של היהודים, אני בתור מלך של הנכסים של עצמי, אני בתור הביידן פה, אני יוצר עדות נגדי. אני, טוב, זה לא... זה מזכיר, אני לא מביא את זה כראיה או אפילו כהקבלה, אבל זה מזכיר. הסוגיה בסנהדרין, שאני יכול להכשיר עדים פסולים, קבלה, אבא ואביך ואחיך, גם בדיינים וגם בעדות, כן, זה בשניהם. אז אני רק מזכיר את זה כדפקוח עיניים. כלומר, אדם יכול... איך זה עובד? הם פסולים. אז אתה יכול להסביר את זה. לא, זאת התחייבות. הוא התחייב שאם יבוא שני שלפרים, שני עצים, ויגידו שהוא חייב, אז הוא ישלם. אתה יכול להסביר ככה. אבל תחשבו על זה שאדם יוצר עדות נגדו. אז הוא, שיהיה עדות שבכתב, אבל אדם, ההכשר של העדים לא בא מהכשרם בדיני תורה כתורה לא הכשיר אותם, אז הוא גם שאדם יכול להכשיר. ואז, לפי רב חיים, אפשר להסביר ככה, שדעת המתחייב רק קיים באמת בשטר הקניין. דעת המתחייב צריך להיות, כמו זה, עכשיו זה כן טרנד. אם אני יוצר את הקניין, אז באותו דעת, זה לא שעברו שני יהודים עדים לחתום, לא זה היה מלכתחילה. אני כתבתי את השטר, השטר הוא הכלי להבעת דעת המתחייב. למה? כי דעת המתחייב זה דעת שבאמת מחייבת, כלומר זה, זה, הוא, הוא יצר קניין נגדו, הוא התיר את האישה, הוא הוציא אישה מרשותו, הוא הוציא קרקע מרשותו. אז אדם שהדעת שלו עושה משהו, הוא מפעיל כוח, הוא מפעיל בעלות, אז באותו חבילה הוא גם יכול ליצור את הרעיה נגדו. אבל בשטר מלווה, שהוא לא, בעצם השטר, הוא לא מתחייב על כלום, כי המחייב אותו זה הכסף ולא השטר, צריכים להניח את זה, זה לא שטר להשתבדות. שיבול הדיורייטה, צריכים להגיד. זה שיבול הדיורייטה, ההלוואה מחייבת. אז בשטר רעיה, כמו שטר מלווה, אז השטר עצמו לא, הוא לא מתחייב. כמובן, תוספות לא חושב ככה, תוספות חושב שאם אתה בעסק, אתה זה שמחויב, תוספות לא כותב מתחייב, הוא כותב מחויב. אם אתה הנפגע, אז אתה יכול גם לכתוב שטר. אבל ברמב"ם אולי זאת היא הספרה. אם אני, זה לא סתם את הכתוב, אם אני יוצר, אם אני עכשיו עושה פעולת בעלות, דהיינו, הקנאה, או שסוג של התנאה, או סוג של פעילות, כן? אז באותו מעשה, לא מציב אלא, אלא באותו מעשה, אני גם יכול לעשות עוד פעילות בעלות, דהיינו, העדות. אבל אי אפשר להתייחס ליצירת עדות כפעילות עצמאית, בגלל שבהגדרה מדובר כאן משהו משני, כלומר כל החילוק הזה בין מה שבאמת קורה, לבין הראיה על ידו. אז להיות ביינים של עדות, זה רק בעלות נלווה. מתי שאני פועל כביינם על הקרקע, ביינם על הקניין, אז כל הקנאה מולידת שאלת הראיה של הקנאה. אז אם אני עושה קניין, אני גם עושה את הכוח הראיה לקניין. אבל לעשות רק ראיה, בלי קניין, אז אתה לא מתקדם, אתה מתחייב. זה יהיה פירוש אחר דעת מתחייב, זה לא כמו, זה לא כמו תוספות, תוספות באמת מדבר על דעת החייב. אבל גם לפי נגיד רבינו יונה, רבינו יונה שדעת מתחייב זה דעת הביילים. עדיין אפשר לחלק בין, אתה ביילים, אבל אין כוח בעלות כזו. כוח בעלות על הראייה זה קצת המצא, אני ביילים, אני יכול לעשות מה שאני רוצה, אבל איך אני יכול להיות שליט על הראייה? מתי שאתה באמת משליט, אתה עושה כוח בבעלות, אז באותו מי סממש, כן, טרם, אתה באותו מי סממש, לא שהתורה עשתה טרם, אנחנו עושים טרם. אם אני נותן לך משהו, אני יכול לתת לך גם את הראייה. כי אחרת, אחרת לא נתתי לך, לתת לך דבר שאתה לא יכול להוכיח, זה כמו לא לתת.
אז
הרב
בעצמו,
אתה
מדבר על ראייה.
מה?
הרב בעצמו, כשאתה מדבר על עדות, אתה לא מדבר על ראייה.
אז מה?
אז
בדרך כלל, רגע,
יש לנו עדויות, יש לנו
עדויות, הוא יוצר עדות, זה אני צריך להגיד. הודיתי אתמול, ואני עדיין מודה, לא שאני חושב שזה נורא, אבל אני מודה, שדווקא אני עכשיו באמת, אני באמת עכשיו שואב מהבלמור. שדווקא בלמור, גם הנקודה הזאת היא דורשת עיון מעברה יותר. בפיך דבו, אבל זה דין עדות. אז זה לא בפיך דבו, הם לא מדברים, אני מדבר, אבל מה שאני מדבר זה בגלל ש... יצרתי כלי שבנוי על עדות שנותן לי לדבר. יש שם איזשהו טריק כזה. אז כאן זה אפילו פחות חמור. אני אומר, אני יכול ליצור עדות נגדי. אבל מתי אני יכול ליצור עדות נגדי? כשאני עושה קניין, אז השלמת הקניין, בוא נגיד, אני מביא, אני מלא נקודה מעשית, אבל אני רוצה שזה יובן למדנית ולא מעשית. אם אני נותן מתנה למישהו, בלי אפשרות שהוא יוכיח, אני אומר לו, תבוא, הייתי באמצע לילה, שלוש בבוקר, שום עדים, אל תביא עדים. אני ערבי שמוכר בית בזמן. אוקיי, במקרה אני גם יודע על המקרים האלו במקור ראשון. אני ערבי שמוכר בית בסבואל. איך מוכרים בתים בסבואל? זה צריך להיות בדרך לשדה התעופה, רק טיסה שיוצאת בשלוש בבוקר, ויש לך כרטיס כיוון אחד לבוליביה. היום יש יותר מדי ערבים בבוליביה, אז כבר לא נוסעים לשם, נוסעים למקום אחר. אתה לוקח את הכסף, העיקר שזה יהיה בשטרות, במזומן, העורך דין של הלאה צריך להביא גם את המזוודה, וזהו, ואז אתה מוכר. כדי שאף אחד לא ידע על זה. פעם באדון שפוט, איפה שהיום גבעת החיש, יש דרך שמגיע לגבעת החיש, אז בהתחלת הדרך מפה, לא רואים את זה כבר, כי יורידו. היה פעם בתקופת העלייה מרוסיה, אז עשו שם, שרו שם קרבן. לא היה גבעת החיש. גבעת החיש היה מחוץ לגדר. אבל היה שם, הגדר היה בדיוק ליד הכביש שם. בדרך הלאה, גם הסתיים כי לא הייתה גם שמונה חדשה. והביאו קרבן. ובדיוק אותו זמן, מישהו במועצה היה איזשהו עסק לקנות חתיכת קרקע קטן מאוד מאיזשהו ערבי שגר בארטס. יש כאן רק זקני השבט, כלומר, לא יודע איזה שבט, לא שבט שלנו, אבל יש קו גבול שעובר באזור שם בין תחום ארטס לתחום נחלים. אני מבין שקרקע אצל בטורקים, אצל ערבים, הוא אישי, אבל הוא גם חמולתי. אז יש שם תחום של נחלים ותחום של ארטס, והגבול עובר בדיוק שם. היה ערבי אחד שהיה לו קרקע משני הצדדים של הגבול. כי הוא ירש מכאן ושם, זה כל מיני דברים. אז הוא הסכים, הוא גם בארטס, הוא הסכים למכור את הקרקעות שהיו בצד הנחלים של הגבול, ולא בצד הארטסי, כי הוא לא ברח בבוליביה. הוא נשאר בארטס, הוא חושב שהוא בארטס, לא יהרגו אותו, רק בגלל שהוא מכר קרקעות שהם שייכים לחמולת נחלים. לא יודע אם זה נכון, לא נכון, אבל כך הוא חשב. אבל גם זה הוא לא הסכים לעשות בפומבי. אז אני לא יודע אם עד היום יש עדיין שם. זה היה לפני 20 שנה, הייתי בבאדס. הוא פשוט היה צריך להראות לאנשים איפה הגבול, כי הגבול הזה כבר, הוא כבר דמיוני. יש שם איזושהי דרך ישנה שזה הגבול. אז הוא בא והוא הרב לגבי רוספלד שהיה אז אחרי לקרקות במועצה איפה זה, ואז הוא ראה שני ערבים עובדים על הגבעה, אז הוא אמר אין מחירה וברח. זה בצד של מחירת קרקות. ואף לא הסכים לחתום, שלא יהיה חתימה שלו. היו עדים, ואז הזזנו את הגבול. מה שקרה אז, אני אספר סיפור גבורה שלי, הזיזו את הגבול, והגיעו לה איפה שאמרו שזה סוף הגבול. ואני בתור איש חוק ויושר וכן הלאה, ידעתי שיש הוראה של המנהל שעשו, אם בונים בית, אז צריכים 50 מטר, אז היה 50 מטר ממנו ועד הגדר. למה 50 מטר? משנה בבא בבא. לא, אבל הם חשבו גם שערבי יכול לזרוק אבן 50 מטר. אני קצת מפרח, אבל עברתי בעצמי, אני יכול לזרוק רק 15 מטר, אני יכול לזרוק 50 מטר. לא משנה, זה היה. מאז כבר אני יודע שבנו יותר קרוב, אבל לא משנה, זה היה יכול. אז רציתי שמה שאנחנו עושים שם זה יהיה מקום לפחות לבתים. שיש שם שורה של בתים. ולפי המדידה שלי, אז היה שם רק 40 מטר. אז אמרתי, בוא ניקח עוד 10 מטר. אז אני אמרתי את זה. אז האיש הפרוע, המתנחל, אמר, ישר, זה לא מה שנקרא. אמרתי, לא, תראה, הוא במילא לא חותם. הוא במילא לא מאשר. זה הכל מבוסס על זיכרונות של הסבא של הסבתא, איך עובר גבול ארטס נחלים. ניקח עוד, אם הוא ימחה, הוא ימחה. הוא לא יכול למחות, כי הוא לא יכול לה... טוב, אז איך הוא ימחה? אז נעשה את זה. ומה בהפתעתי עשו את זה. ואז הזיזו את הגדר, מאז הרבה דברים, לא יודע מה קרה, מאז הגדר, אז זה עזור. אז אין עדים, אין עדים. עכשיו, בפועל אני אומר דבר, מציאותי, אז לא מכרת. אתה מוכר דבר, זה לא מכרת, אתה מוכר דבר בסודיות שאפשר להוכיח, אז הבן אדם לא קיבל כלום, כי מחר אתה יכול לצפצף ולהגיד, מה איך חסית בעיה? אם אתה עומד זה תוך שלוש שנים, כן? אז זה בדיחה, עכשיו, לא נכון על פתאים, לא עברי סעדי, אלא נשקרי, אם אני אספר את זה, אני אספר את זה, אותו שבוך יודע את האמת, באמת מכרת, אבל תראה, זה מאוד רגיש בדיני ממונות, מה זה אומר באמת מחר? באמת מחר, טוב, אף אחד לא יודע מזה ובדין לא יודע מזה, אז יוציאו ממנו, אז הוא לא קרה כלום, כי דיני ממונות, אם אין הסכמה חברתית, זה כמעט לא קיים. יש סברה, מכיר את זה מרמש פיינשטיין שכתב לגבי הסוגיה של נסותא ובבא מבית ובבא מציע, אז הוא אומר שבקרקעות, או בטלפן, בקרקעות הוא אומר, אם אי אפשר להוציא בדיינים, אז זה באמת לא שלו. אדם קנה דבר, והוא לא יכול להשיג את זה, הוא קנה, אבל הוא לא יכול להשיג את זה. בדיני, במטלפן הוא חושב שהוא יכול לתפוס, אבל בקרקע, אם אנחנו לא עוזרים לכם, בדין לא מכיר בזה, אז אין לך מה לעשות, אתה פשוט אדם חיצוני. אז אמרי שטען שגם כלפי שמיים אין מחירה. למה? כי מה שאין יכולת בכלל להשיג, אז אין דנימון לזה לא כמו איזוהטה. זה לא שזה באמת חזיר וכולם חושבים שזה תלם. אם כולם חושבים שזה שלו, זה באמת שלו. אתה לא יודע אם זה נכון לא נכון, יש בזה איזשהו משקל, אוקיי? אז אני לא אומר את זה כספרה אמיתית. מה זה כספרה מעשית? אבל על פי הספרה המעשית הזאת, אני אומר, זה הדין פה. כשאדם מוכר דבר, אז התורה העניקה לו את היכולת לסיים את המחירה. לסיים את המחירה זה לא רק לתת לבן אדם הזה את הטייטל, את הזכות. צריכים גם לתת לו את היכולת. והיכולת היא הראיה שנלווה לו. אז לכן הוא יכול ליצור עדות. אם זה כתוב בתורה, זה כתוב בתורה בירמיהו. אבל זה לא כתוב הפוך בפרשת השבוע. זאת תהיה ספרת דת המתחייב. כלומר, איפה שאני, או לא דת המתחייב, איפה שיש קניין, אז הפעלת הקניין, יצירת קניין חדש, אני נותן לו את הבעלות, לתת למישהו בעלות, זה גם לתת לו את הבעלות בפורט. אוקיי, זה ספרה חצי ספרה, חצי פילוסופיה. אבל זה מסביר את הקשר. זה בא לענות, בחיים כשאתה לא צריך לענות בכלל. יש לך את הכתוב, אל תקשקש לי. אז אני מנסה להסביר, כדי להסביר, זה את הכתוב, אני לא צריך להגיד מה שמחיים. אני צריך להגיד, מה ההיגיון של הקדוש ברוך הוא? אז ההיגיון של הקדוש ברוך הוא, כבר אמר, אני לא בכתב. ולא בגלל שלא סומכים על זה. לא, אני בסדר, אני רוצה שהעדים יהיו בפנינו. אבל כאן, המטרת העדות איננה רק שאני כדי רוצה לדעת. מטרת העדות הוא גם נותן לו את השירות להשיג את מה שהוא השיג. אתה נותן לבן אדם זכות, ולא נותן לו את הזכות לזכות בזכות שלו. אז התורה פתחה את הפתח הזה.
זה לא ככה, זה מתייחס, זה בכל שאר הקניינים שלי, בלבד שאר. כמו שאני צריך גם
את הראייה במובן. אז עכשיו, בסדר, עכשיו השאלה. האם מה שרב חיים כנראה, טוב, אני לא יודע מה כנראה אמר. מה שרב חיים אמר בצמצום זה שאם השטר הוא בפועל שטר הקניין, הוא גם יהיה שטר הראייה. עכשיו השאלה, מה שרב חיים כנראה לא אמר, צריכים לחשוב על זה, האם אם אני מוכר קרקע, אני מוכר את הקרקע בכסף, כלומר, המייס קניין הוא כסף או חזקה. אבל גם כותבים את השטר. הגמרא בבבא אומר שברוב המקומות תמיד כותבים שטר. ואז הגמרא ממציא דין שכיוון שכותבים שטר, אז גם בקצר לך זה לא אומרים לא כתבת את השטר. למה? כי זה ברור שאנשים שקונים קרקע לא רוצים לקנות בכסף וחזקה ולא לקנות השטר. מהסיבה שרק הסברתי. אחר כך תהיה להם בעיה, כי הם לא קיבלו את זה לימי. אם מוכן מטלן, אני מסכים לקנות ספר בלי שטר. כי אם אני לוקח את זה, אחר כך אתה צריך להוכיח שלא מכרת. אבל בקרקע, אז לכן תמיד יש שטר, אבל על פי דין, לא ככה, אני מכרתי בכסף. האם גם שמה הרמב״ם יסכים, עוד פעם, אי אפשר להביא ראי מהל השאול, כי השאול הוא מוחלט לכיוון הפוך, האם גם שמה הרמב״ם יסכים ש... אז בקרקעות, איפה שיש מוסד שנקרא שטר קניין, השטרי המועיל למרות שהוא לא מבחינת טכנית לא שטר קניין. אין הבדל בנוסח, כן? השטר ראיה שלי בקרקע הוא עצמו היה יכול להיות שטר קניין. למה הוא לא שטר קניין? לא בגלל שהוא פסול להיות שטר קניין, אלא בגלל שארץ. כי כבר מכרתי, זה מאוחר מדי. אבל אם, האמת היא שאפשר להגיד את זה בצורה אפילו יותר קיצור, אם מכרתי בכסף וגם כתבתי את השטר, אז השטר הוא גם שטר קניין. יש שני קניינים. אדם יכול לעשות שתי קניינים. הייתם פעם עם מחירת חמץ, יש שם שמונה קניינים. כל אחד מהם הוא קניין. טוב, האמת היא שהראשון הוא קניין, אחרים לא עושים כלום, זה לפי הסדר. אבל, אוקיי, זה קניין בפוטנציה. מה הרמב״ם, לפי רב חיים, יגיד במקרה הזה? מרב חיים משמע שהוא יגיד לא, אבל יש לו בעיה אם הוא יגיד לא. כי הגמרא אומרת שירמיהו מכר את השדות בכסף וכתב השטר אחר כך בשביל הראיה. ורב חיים רוצה להגיד שזה שטר מדיאורייתא. אז אתה יכול להגיד שהגמרא, חטא הגמרא, לא יודע איזה אבא מן, זה מסקנה, אנחנו יודעים איך לפתור בעיות כאלו, אבל בסדר, בפשטות, המקרה של ירמיהו, אז אולי אנחנו מעוניינים להרחיב. והרחבה הזאת, דווקא לפי הספרה שעכשיו אמרתי, אולי... אולי מתאים, אולי לא, לא יודע, אפשר להרחיב, כן? זה בעיה, אנחנו רואים דברים שאי אפשר, אנחנו מדבר עליהם, זה אפשר להגיד מה שרוצים. שבאיפה שקיים המוסד של שטר קניין, אז אותו שטר יכול להיות גם שטר ראייה, ולכן יכול להיות שטר ראייה גם אם הוא בפועל לא עשה את הקניין, אבל הוא עצמו שטר קניין. כלומר, הוא, התורה הכשירה שטר קניין, כדי לעשות קניינים, ואותו נתנה לי את הכוח גם להשתמש בשטר ההוא בתור ראייה. ולכן אני יכול עכשיו להגיד לעשות קיזוז, להחסיר את הקניין ולהשאיר רק את הראייה. יש לי שטר קניין, לכן יש גם שטר ראייה, אז אני מוריד את הקניין ונשאר בשטר ראייה. אני לא יודע, הרווח הוא לכאורה, אני לא חושב שיש גמרא משהו, הרווח הוא בשביל ירמיהו. אז שירמיהו יודע לנו, אבל בסדר, בלשון של חיים לא משהו ככה. אבל גם משהו ששטר קניין עצמו, טוב, אפשר להכניס את כמה מילים, שטר קניין עצמו הוא גם שטר ראייה. מה שאני אמרתי, איפה, אז אם אדם בוחר, איפה שהתורה לא המציאה שטר, אתה לא יכול למקום את הארטון בשטר. עכשיו, מה אפשר לעשות? התורה אמרה לך למקום את הארטון במשיכה, שהוא ימשוך, ואתה רוצה להביא ראייה, התורה פסלה עדות בכתב, אז תביא ראייה. איפה שהתורה, כמו שעיקר הבו של חיים נשאר, איפה שהתורה המציאה את הדבר שנקרא שטר, אז הוא יכול להיות כשר. זה מה שחיים אמר. איפה שלא, אז לא. אין דבר כזה שנקרא, המוסד לא קיים, שטר קניין מטלפון. אבל שטר קניין קרקע קיים, אם הוא קיים, הוא יכול להיות גם ראייה. כן.
השטר קניין, השטר היה שהוא, זה נוסח שטר קניין, אבל הוא רק שטר היה. הוא יכול להיות גם בלי עדים?
אני צוחק כי התשובה היא ברורה, למרות שיש אחוזים שהסתמכו בזה. בסוגיית עדי חתימה קרתי, עדי מסירה קרתי. אז לא כתוב על מה מדובר שם. אז לפי רב אלעזר, עדי מסירה קרתי. אז יש אחוזים שחשבו שרב אלעזר אומר שעדי מסירה קרתי גם בשטר ראייה. אבל אני צוחק, אבל זה לא יכול להיות. שטר ראייה, אם הוא קיים, אז הראייה זה מהעדים שבשטר, שבלי עדים, הוא לא ראייה. ולא בגלל, אני נתתי לך מקום לטעות לפניכם, לא בגלל שאפשר לטעות מזויף. מה זה בגלל אפשר לטעות מזויף? זה מזויף בהגדרה, כלומר, אין לזה שום ראייה, זה כמו להגיד, אם יש לי, האם זה שטר ראייה שקניתי כך? לא, כי לא כתוב כאן שקניתי קרקע. ואם היה כתוב כאן שקניתי קרקע, אז מה? אני מחזיק בבית ספר של שייקספיר, כתוב שם שקניתי קרקע. זה מחזה, זה לא שטר. ברור שאם בשטר ראייה, עדים הם מהותיים, אבל בכלל הם פסולים. אבל אם אין עדים, אז אין מה לדבר, לא? אני נדמה לי.
אבל הרב אמר שאין שום הבדל.
מה אין שום הבדל?
הרב אמר, תחילת המשטר אין שום הבדל, בשטר ראייה.
לא, אמרתי שאין שום הבדל. אמרתי ש... למה? אמרתי שהתורה אפשרה לך להשתמש בשטר קניין.
לא, אחר כך אמרת, טוב, ומה אם הוא רק שטר ראייה? לכאורה, אין שום דרך לדעת, כי אין שום הבדל. עשיני הבדל
עצום.
אין
עדים,
ופה יש
עדים. לא, זה לא פייר. שטר, זה לא פייר מה שאתה אומר. נכון שברמב"ם, דרך אגב, יש חוקים על הרמב"ם. אבל אנחנו עכשיו מסבירים את הרמב"ם. נכון שברמב"ם שטר קניין לא צריך קניין. כן? שטר קניין שאין בו עדים, לא יהווה ראייה. והתורה לא הכשירה לו להיות ראייה. זאת לא ראייה. התורה אומרת שאם אתה כותב שטר קניין, מה שאני חושב שרווחתי, לעומת ההבנה המהירה מדי ברב חיים, זה ככה. התורה אפשרה לך לכתוב שלט קניין, אז יש דבר שנקרא שלט. בזה אין עדים. אבל אתה יכול להוסיף לו עדים. כלומר, הראיה היא רק בשתי שורות האחרונות. ביחסם לטקסט, כמובן. אם יש לך עדים בלי טקסט, זה גם לא ראיה. כן? אבל הראיה נמצאת בעדים שאומרים את מה שכתוב לפניכם. למה התורה אפשרה את זה? אם תשאל אותי איפה התורה אפשרה את זה, אני אגיד לך בירמיה. ושאל אותי, ולמה התורה אפשרה את זה? שזו שאלה שאני חוזר, אף אחד לא חשב שזו שאלה לגיטימית. מה זה למה? תשאל את זה בשתיים בלילה, את רבי אלעזר. זה לא שאלה של גמרא. אז אני חבר של רבי אלעזר, אז אני רוצה לענות על זה. אז התורה אפשרה את זה בגלל שהתורה יצרה כלי דיבורי. אני מתקן קצת. התורה אפשרה לעשות פעולת בעלות. הפעלת בעלות על ידי מילים, מה שנקרא בעברית שטר, אז התורה החליטה שהיא נותנת למילים האלו לעשות עוד דבר שמילים בדרך כלל עושים, שהיא קשורה לדבר הראשון, כי זה השלמת הבעלות, השלמת היכולת המעשית של הבעלות, ולכן נשארה לשמש באותם מילים כדי להיות ראיה. איך אפשר לשמש מילים להיות ראיה? רק על תוספת עדים. אם אתה לא מוסיף עדים, אז המילים לא עושים את זה. התורה אפשרה לתורף של השטר להיות ראיה, הידי זה שהיא אפשרה לך להחתים שם עדים. לא הכתמת, אז היא לא תהיה ראיה. כן הכתמת, אז כן תהיה ראיה. אבל אם תכתוב שטר בלי, שלא קשורה לפעולת בעלות, שטר ראיה תורה נטו, תהיינו הלוואה, אז התורה אמרה במקום אחר, מפי ולא מפי הכתבה. עכשיו, אם תכתוב שטר ראיה על הקנעת קרקע, אז הסברה הפשוטה אומרת שלא. לכן, לכן כמו שכתוב רב חיים. אם מכרת בכסף, אז השטר הזה הוא לא שטר קניין. הוא רק שטר ראיה. שטר ראיה היה עם פסולים. יש אפשרות, אני מסביר לא להיגוץ, כי א' זה קצת מוזר, וב' כמו נצטרך כל פעם לחקור אם היה שם גם כסף, תמיד יש כסף, איזשהו מקום, זה נקרא כסף לפניכם, כסף אחריכם. זה מאוד, אבל זה לא טוב, זה שאלה מסית. השאלה השנייה זה שיש פסוק בירמיהו שהגמרא בכל זאת הסביר, וזה עם הפשוט הפשוט. סודות בכסף, טוב זה לא פשוט הפשוט, זה פשוט הפשוט אם אתה קורא את זה כלמה. סודות בכסף יקנו, אז האבנזי יגיד שמוכרים קרקע ולא נותנים מתנות, אז כתוב בכסף, אבל זה לא חשוב, זה גם נכון לגלל הפשט. ירמיהו לא רצה להגיד שיבוא יום ואנשים ייתנו מתנות בארץ ישראל. עד הרב, אם אנחנו יוצאים בגלות סופית בלי אפשרות של גאולה, אז הוא בחינתי, אני אתן לך מתנה, לא צריך פתלי. אבל הוא רצה להגיד שיהיה כאן חיי מסחר. חיי מסחר זה ראיה של אנשים נורמליים. אנחנו סוחרים בקרקעות, אם אנחנו דווקא מתכוונים לגור כאן. אז אחרי כתוב סדר בכסף יקנו, זה לא אומר שהקניין היה, כמובן, אבל חזר, אומרים את המילה יקנו, אז מסבירים את זה שהם קונים על ידי, לא שהם קונים ויש שם גם כסף. סדר בכסף יקנו זה באמת הפשט הפשוט למי שיש לו עיניים של חזר. סדר בכסף יקנו עושה מייס קניין של סדות על ידי כסף. זה פסוק כמעט מפורש, ברגע שאתה רגיל לקרוא את הכל בעיניים הלכתיות ולא תיאוריות. ואחר כך כתוב, וחתום, וחתום בספר וחתום, אז כתוב למה ימדו יום עם הרבים. אז כתוב שעושים קניין, ואחר כך כותבים משטר ראיה. זה הפשוט הפשוט ההלכתי, כן, הפשוט הפשוט האמיתי. אני אומר, יש אפשרות להרחיב את זה ולהגיד שכיוון שהשטר מצד עצמו ראוי להיות שטר קניין, רוצים להגיד משהו יותר טוב? אז אתה הוא באמת שטר קניין, עשית שני קניין. אז הקניין השני לא קנה, אבל, לא יודע, אבל הוא שטר קניין. אז אם זה שטר קניין, זה יכול גם שטר ראיה. אבל שטר מלווה, שטר הודעות, שטר, יש הרבה שטרות, שהם שטרי ראיה טהורים, הרמב״ם פסל. זה אפשר של רב חיים ברמב״ם, אינני מכיר פשט יותר טוב ברמב״ם. אלא, עכשיו בואו נמשיך קצת, כי הזמן באמת בתקדק. הרמב״ם סיבך את העניין מאוד מאוד מאוד. פרק ו' הלך הלאה. כבר ביאנו שכאילו שטור מדבריהם כדי שלותינו בני לבן. אף אופי חיין אם מקיימים שטרות אלה בשלושה ותלושה של להיות משודים. כלומר, הרמב״ם אומר, כי אם שטור זה לרבנן, ברור ויקשר מה הוא רוצה להגיד, למרות שהוא רק לרבנן, בכל זאת צריכים להקפיד עליו. לכן אומר, אף פי כן, אם אתם שלא עדנו בשלושה, אם אתם שלושה נגיוטות, בישודים, הם מקשות בלילה. אז צריכים לקחת קיום שלרות ברצינות, למרות שהוא רק לרבנה. מה פירוש המילים כפר בים? מחפשים בנהרות ולא מוצאים מקום כזה ברק. אין, במקום הראשון שהרבן מתחיל לדבר קיום שלרות זה פה. המשפט, כדי שלא תנודד בפני לבין, זה עוד דגל אדום, עוד דגל שחור, עוד דגל לבן, אבל בכל מקרה זה רמז עבה מאוד, שהרבן מתכוון לפרק ג' הלך הדל. למה? כי בלי, ההקדמה של פרק ג' הלך הדל, זה לא מובן בכלל המילים האלו. זה לא נכון שתקנו קיום שלו, כי כל דבר אחר, לא תקנו קיום שטרות כדי שלא תנודד בפני לבין. תקנו קיום שטרות כדי בכל זאת להכביד על המלווה. זה מכביד עליו. משום שלא תנא דת בפני לווים, זה מה שאנחנו עושים, אנחנו פוגעים בלווים כדי לאפשר להם לקבל הלוואה בכלל. כאן זה הפוך. איפה כתוב שאומר בן לווים? זה לשון הרמב"ם, פרקים עוד לא חדד, זה שאומר שכל תקנות שטרות זה מפני הטעם הזה. אז א', מה התשובה? בפשטות, מכאן משהו ששטרות זה דאורייתא. שטרות זה דאורייתא, מה הפשט של התוספות וכל הראשונים האחרים? קיום שטרות דרבנן, כי מדאורייתא שטר הוא כשר בלי קיום, ומדרבנן פסלו אותו. אז, אבל הרמב"ם לא עושה ככה, הרמב"ם אומר שכששטרות זה דרבנן, אז מה זה קיום שטרות זה דרבנן? כמובן זה דרבנן. אז מה הכוונה? צריכים להגיד, הכל תקנה אחת היא. וכמו שאומרים, אין גוזים גזירה לגזירה, מה התשובה כשאתה שואל שאלה, יש מקום בשבת, שיש שם גזירה דרבנן, ואז גזרו עוד גזירה. אז אתה שואל, ידוע, שאין גוזים גזירה לגזירה, אז מה התשובה הסטנדרטית? אין מקום בשס, שהשאלה הזאת עומדת. זה עוד דוגמה שיש כלל, אבל רק אותה שאנחנו רוצים להגיד אותו. מה התשובה? כול אחד הגזירה היא. אז כאן ברמב"ם, מאוד מוזר. אבל כול אחד הגזירה היא. רבנן גזרו, שתקנו שטרות לרבנן וגם תקנו שצריכים לקיים אותם. זה מאוד מוזר, אבל האמת שזה ברמב"ם זה בסדר. הרמב"ם מסביר, תקנו שטרות לרבנן, אם קיום שטרות, אז תגיד אפשר להקל, אפשר להקל. לא, צריכים לעשות קיום רציני ביום, זה ניסוח מאוד מוזר.
זה גם הלשון של הריף, שהוא מביא את הקושייה שלו על עצם זה שיש קיום שטרות, על עצם זה שיש כאן עדות משטר, הוא מביא את הברייט שדברת על אדם שמקיים את הכבל
עצמו.
בעצם זה שיש קיום של שטר, זה בעצם דיבור על זה שיש שם.
זה לא עורים, כן. הבעיה ברמב"ם זה הלשון. הלשון של הרמב"ם הוא מאוד מאוד מוזר. בסדר, זה נכון שקיום שטר זה דרבנן, כי הכל דרבנן. אבל הלשון משהו בדיוק הפוך. אוקיי, זה ודאי התירוץ. כלומר, אני לא יודע תירוץ אחר. זה ודאי תירוץ, אבל זה אומר דרשני, למה הרמב"ם אמר את זה? טוב, עכשיו אני אומר לכם עכשיו וורט, אבל אני חושב שהוורט הוא יפה מאוד, ואנחנו נמשיך לדבר על זה בשיעור הבא. פרק ח' ברמב"ם. רמב"ם יש לו שם שיטה. אכן זה קשור למילים של הגמרא בהמשך, אנחנו נראה את זה מיד בשבוע הבא, אבל בואו נדבר רק על הדין. הלכה א', פרק ח' הלכה, מי שחטא שם, הוא בא להעיד על כתב ידו. הוא עושה קיום שטרות שלו. לכאורה, הרי"ף גם אמר את זה ביבנות, מה שאמרו לו כאן זה נגד הרי"ף, שזה כל שכן. אדם שמקיים את השטר של עצמו זה קיום יותר טוב ממישהו אחר שמקיים את השטר שלו. כותב הרמב"ם, אדם שחתם לשטר, הוא בא להעיד על כתב ידו בבית הדין, והקריא על כתב ידו, שזה בוודאי, אבל אינו זוכר העדות כלל. אז הוא רק מעיד שזה כתב ידו. זה מה שקורה כשמישהו אחר מעיד. בא מישהו שלא קשור בכלל ואומר, זה כתב ידו, וזה בסדר. כאן הוא עושה את הדבר, אני לא יודע כלום, אבל זה כתב ידי. ולא ימצא בליבו זיכרון כלל, שזה לבא מזה לא, למה הרב כותב לא מצא בליבו זיכרון כלל? למה הרב מגזים כאן ביום? המגזים אומר, הוא לא זוכר כלום כלום, כלומר, הוא רוצה להינצר מה... סוגיה המקורית שלנו. אם אתה קורא והידי הקריאה אתה נזכר, אז רב הונא, רב נחמן, יש אפשרות, אני צריך לדאוג את הרמב"ם בדיוק, זוכר קצת, זוכר הרבה, רש"י מאוד נזהר שם. רש"י אמר שהמינימום זה שהוא, לא שהוא לא זוכר שום דבר מאז השטר, אלא הוא זוכר קצת ואז השטר מזכיר לו יותר. רבי יוחנן אמר גם זה לא. אבל לא משנה, הרמב"ם יש לו שיטה אחרת.
מכבד זה מהמכבד.
כן, כן, נכון, זה המכבד, זה ההנחה שלנו. אז לכן הוא כתב לא זוכר כלל. אבל לכאורה, מה התושה עכשיו? מה זה משנה? לא, רק להגיד כתב יד ביוזה. הוא לא צריך לזכור כלל. הרי זה אסור להעיד על כתב ידו שהוא זה בבית הדין. שאין אדם מעיד על כתב ידו שהוא זה, אלא במון שבשתה הוא מעיד שזה חייב לזה. זה לקוח מלשון של הגמרא בהמשך. אז הרמב"ם אומר כאן דבר, שאם אני בא ואני אומר זה כתב ידי, מה שקורה זה שזה על פי דין, זה נחשב לעדות על לא על כתב ידך. אם מישהו אחר כנראה יעיד על כתב ידי, אז הוא מעיד על כתב ידי. אבל אם אני מעיד על כתב ידי, על ידי זה, אם א' שווה לב', ב' שווה לג', אז א' שווה לג'. אז על ידי זה שאני אומר זה כתב ידי, כשכתבתי שהייתה על מילבר, אני בעצם, לא, אני צריך להבין את זה. אני אומר שהייתה הלוואה. וכמו שאתה לא יודע שאתה הלוואה, אתה לא יכול לעשות את זה. אז זה מאוד לא פייר, השיטה של הרמב"ם. ברור שהראשונים חוקים, הטור, הוא ממש צועק על הרמב"ם. הוא להגיד, אני לא רוצה להעיד על העדות, אני רק רוצה להעיד על הכתב יד, למה הוא לא יכול? הוא פשוט מגביל, הוא מגביל את העדות שלו. הרמב"ם אומר, אתה לא יכול להגביל את העדות, כיוון ש... אם אני אומר זה כתב ידי, אני לא מעיד על כתב ידי, אני מאמץ את כתב ידי. וזה אתה לא יכול לעשות כי אין לך זיכרון. אוקיי, קיבלתי, קיבלתי. אם אתה גמרא, תחשוב על זה עוד פעם. זה מה שהוא אומר, שאין המעיד את כתב ידו שהוא זה, אלא ממון שבשתה הוא מעיד, זה אחד לזה. כתב ידו כדי להזכיר הדבר, אבל אם לא נזכר, לא יעיד. קראתי, קראתי. כותב הרמב"ם, הלך לבית בגימל זה, אם הוא מזכיר לך, אם אתה עכשיו זוכר, אז כן טוב, אז מחששות, אם כן או לא, זו הסוגיה שלנו. הלך הדל, הול והדובר כן. שטר שיוצא לבית, כלומר, הלשון שלנו בלכה דו זה אסור להעיד, מילה מוזרה. מה זה אסור להעיד? אסור?
לא מקבל אישית.
והוא עשה את זה, זה בסדר? מה זה איסו והטא? לא בדיוק, אני לא יודעת אם זה אסור או לא אסור. צריך לדעת אם זו עדות או לא עדות, תגיד כשר או לא כשר. טוב, אומר הרמב"ם בהלכה דל, הול והדובר כן. שטר שיצא לבית הדין, ובאו עדים ואמרו כתב ידינו זה, ומעולם לא ידענו עדות זו, ואינו זוכים שזה לבא מזה או מחר לו. מה שהוא אמר שאסור לעשות. לא נתקיים השטר, והרי הם כחבשים עד שיסקו עדותם. אז למה מסביר? כיוון שזה אסור, אז גם אי אפשר. כן, שמעתי, קיבלתי. וכל מי שאינו דן כן, לא ידע בדינימון ובנימין עוד בשמאל. גם הרמב"ם יכול לשמש בשיטה הזאת. אמרתי דבר שאף אחד לא מבין, בעיה שלך. לא ידע בין ימין או בין שמאל. לא התוספות, ולא הטור, ולא הרמב"ן, ולא הרשב"ם. הרמב"ם יעשה מה שהוא רוצה. אבל, אם היה כתב יד, אני יוצא עם מרק הבאכן, או שהיו עדים של כתב יד, הם לא צריכים אותם. כי הכתב יד מקוים על ידי מישהו אחר. אותו מישהו אחר לא זכה. הוא מעולם לא ידע. הוא רק העיד על כתב ידע. מקיימים את השטר. אימא, אז הם לא יעידו. מקיים את השלב, השלב קשר. ואין משכיחים על דבריהם שאומרים, אין אנו זוכרים העידות זה, שמה חזרו בהם. אומר הרמב״ם, הרמב״ם היה צריך לכתוב שאיזה הוא יעמדה במקום אחר, אז השם לא יבואו, נפסוד את העידותם. כי הם לא יכולים, אסור להם להעיד בכלל. ויש לנו שטר. אומר הרמב״ם, לא, שומעים אותם, אבל לא מאמינים להם. הם שקרנים, שבחזרו בהם. וזה שאמרו, אין אנחנו זוכרים כדי לבטל השטר, הוא כאילו אמרו, כתב היינו, פסולית היינו, שם נאמין, הוא מתקב בשלב הפיים, כלומר הוא אומר, ותסלחו לי שאני מזכיר סוגיה שהייתה כל כך מסובכת, שבטח לא רוצים להזכיר אותו, רמב"ם מוסיף עוד דין לרשימה הארוכה שלנו של, כתב ידינו זה אבל, ואתה לא יכול להגיד את זה. אבל, חלק כן, חלק לא. אז אבל מודעה היו דברינו, אינו נאמר. אומר הרמב"ם זה עוד מקרה כזה, כתב ידינו עיזר, אבל אין אנחנו זוכרים, אז מבטלים את דבריהם בגלל שהם באים כדי לבטל שטר שהוא כבר מוקיים, והוא מוקיים בשטר שלא מוקיים, כיוון שאין להם מיגו. כיוון שאין להם מיגו. אם היה להם מיגו, היו יכולים להגיד את זה, ואז הכל היה פסול. כלומר, הרמב"ם כבר הסביר לנו שאם הם יהיו נאמנים להגיד לא זוכרים, אז השטר לא יכול להעיד, כי הם לא יכולים להעיד. אז הדיבור, כתב ידינו זה, אבל לא זוכרים, זה בפועל כמו אנוסים היינו, כמו מודה. זה עדות שאומר, השטר קשר, אבל לא קשר. והם נאמנים. אבל אם זה כתב ידינו זה במקום אחר, אז הם לא נאמנים. הרמב"ם מכניס את זה לתוך הסוגיה הזאת. ובני טעם זה מקיימים כל השעות, היינו צריכים להביא עדים לשאול אותם אם הם זוכרים העדות או לא, או אין זוכרים אותם, שאפילו בא ואמור אין זוכרים אותם, אין שומרים להם אור ואפשר לקיימו לשלום בפיהם. ורמב"ם הזה דיקו, בצדק, שאנחנו פשוט לא מקשיבים להם שלא זוכרים, הוא כתב מפורש, אנחנו אומרים שהם חוזרים בהם. אז מה יהיה אם אנחנו יודעים בוודאות שהם לא זוכרים? אני אתן דוגמה, הם לא זוכרים כלום. יש שני עדים רופאים שאומרים שבאדם הזה הוא סינילי, הוא לא זוכר את השם שלו. בוא אני אגיד מכה יותר טוב.
שתי
עדים מתו. אנשים שמתו לא זוכרים, נכון? זה לא שהם לא נאמנים. נכון, אדם שמת הוא לא נאמן להגיד שהוא לא זוכר. זה גם נכון. אם רק אחד, טוב. אם רק אחד צוחק, אז אתם לא איתי. כן? אז הרמב"ם אומר שהעדים, אם ההשפעה מקוים במקום אחר, הם לא נאמנים להגיד שהם לא זוכרים. משמע שאם הם לא זוכרים, השטר הוא לא שטר. אז זה לא משתמע מהלכה אב. ולכן הוא אמר, כשאני מעיד זה כתב ידי הוא זה, אז אני מעיד על ההלוואה, ואני לא יכול לדבר שאני לא זוכר. אבל מהלכה הזאת, הלכה דעת התעמוקה, משמע שאם העדים לא זוכרים, אז השטר, לא יכול, השטר הוא לא קשר. אבל אנחנו אומרים שלא נותנים להם, אנחנו מניחים שהם כן זוכרים, כי בשטר כתוב שהם זוכרים, אבל בשטר הם מדברים, אז הם זוכרים. והם אומרים לנו, אנחנו לא זוכרים, לא צריכים אותם, אז לא מקשיבים להם, אין להם דרך להפעיל, כי אין אמיקו, אז הם לא נכנסים לבית הדין. אז מה אם אני לא צריך אותם להגיד לי שלא זוכר? אני יודע שהם לא זוכרים, כי הם מתו. הרמב"ם חושב ששטר לא שורד את מיטת העדים, כל הסיבה שכותבים שטר, זה כדי שהעדים ימותו. למען יעמדו יומין רבים. וברור שהרמב"ם חושב ששטר הוא טוב, זה גם הרמב"ם מפורש. פרק ג' הלכת דלת, לשון מפורש ברמב"ם, אבל מדברי סופרים שחותקים די ללמוד בעידו שבשטר אף על פי שאין עדים קיימים. זה מפורש. המטרה של תקנת הרבנן זה כדי שהשטר יהיה קיים, אף על פי שאין עדים קיימים. איך זה קורה? אם העדים לא קיימים, אז הם לא זוכרים, ואתה אמרת, הוא בעצם אמר, שאם הם לא זוכרים, אז השטר לא קשר. כל הסיבה שהם עדים לא זוכרים, שהשטר הוא קשר, זה בגלל שהם אומרים שהם כן זוכרים. זה גם יכול לכתוב דבר כזה. הרי במסיג, מה זה לא זה? מה אתם יכולים? יש מי שאין מאוד כן, ויהיו לי בדין ומודו, שאומר, אין לנו זיכרון כזה. כן, כן, הרי במקרה גם השיג על זה, הוא גם השיג, הוא לא אוהב את הביטוי, ימינו ושמאלו. דווקא הרי מאוד אוהב את הביטוי הזה, אמר, ככה הם מדברים בהלכה, מה שהרי בלי עושה כל הזמן. יש מי שאין מורים כן, ויהיו לי בדין כמותו. זו דוגמה, אני, זאת הכוונה, לא אני. אני עכשיו מייצג את חברי הרייבי. שאם אמרו, אין לנו זיכרון כלל, אין זו סתירה. אז מה אם הם לא זוכרים? השטר יעיד בן אדם, השטר הוא העדות. לא הבן אדם הגופני. וביותר מזה, שאפילו אמרו כתב ידינו זה, אבל מעולם לא הייתה מלווה, כי אם המנה הייתה, אין הם נאמנים. אבל אם אמרו, דומה, חכים, אז לא משהו אחר. הרב מופל. לא התכוון מה שהוא כותב פה. אז מה כאן ההסבר? אז מה שאני אומר עכשיו זה, ראיתי אצל משה חברוני בספר מסת משה, וזה יפה. אולי זה הכי, אני חושב שזה גם אמת, צריכים להגיד אותו, אין ברירה. אבל הוא מאוד יפה. זה יפה, זה נשמע כאילו אני... זה נשמע כמו שבח או גנאי. הוא גם כנראה אמת וגם יפה. אבל הוא מידה יפה, אבל אין ברירה. הוא שאל שאלה פשוטה, שאלה הלמדנית היא ממש טובה. יש תקנה מדרבנן ששטרות הם קשרים. מהו התקנה מדרבנן? מה האופי שלו? אנחנו כשלמדנו דין דיורייתא, גם שאלנו שאלה, ואמרנו מחלוקת ראשונים בזה וזה וזה. עכשיו ברמב"ם יש דין דרבנן, צריכים לשאול את השאלה. מדרבנן הכשירו עדות בכתב? כי בסך הכל קריאה פשוטה ברמב"ם אומר ש... רמב"ם לא מזכיר שטרות, רמב"ם אומר, מפי ולא מפי כתבם. בדורייתא אין דבר שנקרא שטר. טוב, כבר אמרנו את רבחיים, אבל שים את רבחיים בצד, בשטרי ראייה, בכל זאת. אין דבר שנקרא שטר. שטר ראייה לא קיים. למה? כי זה לא קיים. אז מה זה כן? זה כתב. מפים לא מפי כתבה. אבל מדרבנן, מה? מדרבנן, מפי וגם מפי כתבה. אם אתה עושה את זה לפי סדר, דינים מסוים, אבל רבנן ביטלו את המפים לא מפי כתבה. או ש... מדרבנן, המציאו את מושג השטר. טוב, לפי רב חיים זה שאלה עוד יותר טובה. כי יש מושג שטר, מדאורייתא, זה שטר קניין. אז מדאורייתא אמרו ששטר ראיה כשטר קניין, או מדאורייתא אמרו ששטר ראיה זה לא שטר קניין, שטר ראיה זה סתם פיסות נייר, או סתם פיסות נייר, כשרים כדם יכול להעיד, יכול להעיד בכתב. האמת, אם ראיתם עליך מישהו בפרק ג' הלכה ד' ננסה להסביר את הרמב"ם, רבי רבינו תם. זה לא כל כך יוצא טוב, אבל הוא אמר שהרמב"ם סובר שלפי מדברים בכתבם, הוא לא התכוון להגיד שאי אפשר להעיד בכתב. כי רבינו תם הסביר שאפשר להעיד בכתב. הוא רק התכוון להגיד שלא חותכים על פי השטר בלעדיהם, אם הם שכחו. רבינו תם של התוספות, לא רבינו תם של הרמש. עדים יכולים להעיד בכתב, אבל אין דין של שטר, מה זה שטר? ששטר מעיד בפני עצמו. אבל טוב, זה לא כך יוצא, אבל עכשיו אני שואל את זה ברמת הדרבנן. מדאורייתא אין שום דבר. מדרבנן השטר הוא עדות בכתב שלך, או מדרבנן השטר הוא עדות, עדות של השטר. האם גוף השטר מהווה את הראיה שנקרא עדות? או שזה זה כלי, זה אמצעי שבו אדם יכול לדבר עם בית הדין. זו שאלה טובה? שאלה טובה, זה מתבקש מעצמו. אחרי שהבנו שתי אפשרויות האלו, אז כאן יש תחנת הרבנן, יש שתי מסלולים אפשריים לתחנת הרבנן, זה לא שאלה על הקדוש ברוך הוא, זה שאלה מה חז"ל עשו כשהם תיקנו. אז רס"ס משה מתרץ שהרמב"ם חושב, לא יודע למה הרמב"ם חושב ככה, טוב, חושב ככה בגלל הסוגיה הבאה, הרמב"ם חושב ששני הדברים נכונים, אבל יש קדימות. להגיד, ויש אפילו היגיון. חזר, כידוע, אם מתקנים תחנת הרבנן, אז לא, אז עושים את המינימום, לא מפליגים לעשות מהפכות. אז התורה אמרה שעדות צריכה להיות בעל פה ולא בכתב. אז קודם כל אמרו שנבטל את זה. לא, כזה מהפכה, לאפשר למישהו להעיד בכתב. מושג עדות קיימת. בהיגיון, אין הבדל גדול בין להעיד בכתב, להעיד בסימנים, להעיד אני יודע מה, בכתב, להעיד באימייל. אז פיתלו את המגבלה היחסית טכנית, פורמלית, שהתורה אמרה, לא להעיד בכתב. שוכחים בני אדם, לא כמו רבי אדם, מה שצודק, אבל מדרבנן תקנו כמו רבי אדם, בסדר? אדם שולח עדותו בכתב. כיוון שכן, אז כפי שהתוספות קבע רבי אדם, אז ככה גם נקבע דין דרבנן. הם צריכים להיות זכורים, זה רק אמצעי להם לדבר באמצעות הכתב. אז הם חייבים להיות זכורים מתי שאנחנו קוראים את הכתב. מה הרווחנו? הם לא צריכים לבוא, הם יכולים לשבת בבית ולשלוח לי את הכתב. מה זה לשלוח לי את הכתב? הוא יוציא את השטר, אבל השטר הוא בכתב מהם. לקח המון זמן עד שזה הגיע אלינו, אבל הם מדברים, אבל מתי הם מדברים? כמו רבינו תם של התוספות שלנו, כמו היגיון הפשוט, הם מדברים עכשיו. אז הם צריכים להיות זכורים. לכן הרמב"ם כתב שהם צריכים להיות זכורים. אבל, מאז מישהו בא לסנהדרין ואמר, אז זה לא פתרון כך טוב. מה יקרה אחרי שהם ימותו? אז זהו, נגמר הדין. אנחנו רוצים שזה יתקיים לעולמי עד, עד שיבואו שילה ולא ייקח תמים. אז תתנו עוד תקנה. שאם הם מתים, אז המציאו מוסד חדש. שלא קיים בכלל, ופשוט הרמב"ם לא קיים בכלל. לפי רב חיים הוא קצת קיים, כן? המציאו מוסד חדש, זו תקנה הרבה יותר מהפכנית, ולכן לא הגענו לזה מיד. וזה נקרא ששטר היא עדות. לא הבני אדם הם עדות, עוד פעם, השטר הוא עדות שלהם, כלומר, הפיתי זה עדות שלהם, אבל אני מאמין לשטר, לא מאמין להם, כי אני שומע אותם דרך השטר. אז אמר מסת לו שהרמב"ם כנראה חושב שהתקנה הזאת רק מתחילה אחרי שהם מתים. זה לא אם ימותו אז כלכן מתקנים מיד, אלא תקנו לצורך התקנה. אם העדים חיים, הם חייבים להעיד דרך הכתב. ואם ימותו, אז השטר הופך להיות שטר. עכשיו, הוא לא התכוון להגיד שמיתתם מכשירה את השטר. זה קצת אבסורד. והוא גם לא רצה, יש לו ראיות נגד. אומר, כדי להגיד שאחרי שהם ימותו השטר יהיה שטר, אז בחפצה של השטר צריכים להכשיר את השטר מיד. אז עדים החתום, מה הוא רוצה? הוא רוצה שעדים החתומים על השטר, נעשים יש להם עדות בבטן, זה יפעל מיד. אבל עדיין, שאפשר להאמין לשטר, זה לא מתקנים עד שהם לא מתים. אז זה, מה כאן הבעיה? זה מאוד מוזר להגיד שיש תקנה מותנית. יש תקנה שיצא לי במגילה, אבל לא מוצאים אותו עד שעד ההלוויה. הולכים להלוויה ואומרים, פלוני מת, אז עכשיו ממנים את בנו להיות ראש הישיבה, ושטרותיו עכשיו כשרים. מוזר, מוזר, אבל זה כמעט מחויב להגיד ברבא. הרבא אומר ששטר לא קשר, הם לא זוכרים. והוא אומר ששטר כן קשר, אם הם מתים. אז זה מה שהוא הסביר. אוקיי, אז הרעיון מובן, זה לא רעיון כזה מסובך, זה רעיון די פשוט, אחרי שהם מתרגלים לאבסורד שבדבר. זה בנוי על חילות למדני, שיש שני סוגים של שטרות. שאני טענתי שזה אולי מחלוקת בין התוספות ובין הבעל המור וכן הלאה, יש שני סוגים של שטרות, יש שטרות שהם לא שטר, הם עדות בכתב, זה פירוש המילה שטר, עדות בכתב כשרה. לפי רבי מתרם של הראש, זה דין דיורייתא. לפי התוספות זה דין דיורייתא כשיש דעת המתחייב. לברב זה דין דרבנן. ויש עוד סוג של שטר, שזה שטר, לא שטר עדות בכתב, אלא שטר מהווה עדות, עדות של שני עדים, עוד פעם, עדיין צריכים להגיד את זה, עדות של שני עדים, אבל מכל השטר עצמו, לא מכל שמישהו עומד מאחורי זה, איזה גוף עומד מאחורי זה. שני עדינים נכונים, ומפעילים אותם בשרשר, מפעילים אותם בסדר, מפעילים את הראשון, ורק אם הראשון לא עוזר, מפעילים את השני. וזה, אז תגיד אותי, למה לא מפעילים אותם כשהם שוכחים פה? אם היה צור, אדם מת, אז מה נעשה? אז תקנו. אז התשובה היא מעשית. כלומר, מיטה זה דבר צפוי. אלצהיימר זה לא דבר צפוי. אנחנו מצפים לאנשים לזכור את דברים גם בעבר. אז הם, אבל הוא ימות, אז שימות או תקנו. כשהוא, הבאתי פתק מהרופא, שהבן אדם זה שכח הבא, אז לא תקנו. יש כאן שיקולים מעשיים, סתמיים, טכניים. אבל זה מסביר, אז אם הם חיימים ולא זוכרים, זה לא בסדר. ולא עושים תקנה מיוחדת בשבילם, הם יוצאים מן הכלל. גם אין להם מחלה, הם סתם לא זוכרים, לא בסדר, אז אנחנו לא עושים תקנה. כשהם ימותו נעשה תקנה, זה ההסבר שלו. לפי זה, זה החלק היפה, לפי זה מסביר את הרמב"ם פרק ב' הלכה א'. אמרנו, עכשיו הרמב"ם משה, תקנת שטרות כוללת תקנת קיום שטרות. בסדר, זה נכון, אבל למה הרמב"ם מנסח ככה? אז הוא הסביר, זאת התשובה, שכשתקנו דיני שטרות, אז תקנו במקור, התקנה היא ששולח אדם עדותו בית הדין בכתב. אז זה לא שיש עוד תקנה ש... אוקיי, זה קשה, אבל אנחנו רוצים גם שתקיים. אלא, כיוון שהתקנה המקורית הראשונית היא לא שהשטר קשה, אלא שאפשר להעיד בתוך השטר, אז קיום שטרות זה מהותי בתקנה הראשונה. זה באמת תקנה אחת. תקנו שאדם יכול להעיד דרך הכתב, אז תקנו רק שהוא יכול להעיד דרך הכתב. שהוא יהיה דרך הכתב, אני צריך לראות שזה הוא. אם אני מתקן ששטר יכול להעיד מצד עצמו, אז ייתכן עקרונית, כמו שכל ראשונו חושבים שזה הכי נכון מדיומיית השם, לא צריכים. יש שם חשש לזיוק? חשש, יהיה שלב הבא. אבל אפשר לדבר על כך ששטר מעיד. אבל אם השטר הוא רק קולם, אז זה, 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 זה לא ייתכן, זה לא שיש חשש זיוף. השטר הוא לא קולם אם לא, אם לא רואים אותם. צריכים לקיים את החתימות כדי שזה יהיה קולם ולא קול של מישהו אחר. לא שיש חשש שמישהו עשה את עצמו כאילו הוא הם. בלי קיום שטרות, אז יש כאן שטר, אבל אני לא שומע אותם. ממין, על פי החילוק הזה, בין אם השטר הוא עדות בכתב או שטר בפני עצמו, אז רב חוני טען שזה ההבדל האם קיום שטרות זה כדי לפתור עוד בעיה, אולי השטר מזויף, אולי הוא קשר, זה חשש לרבנן, את כל ראשונים זה חשש לרבנן. לפי הרמב"ם זה יהיה עוד חשש לרבנן. אבל עדיין עוד. אין לעשות את הכיפור שרמב"ם עשה בפרק במלאכה א'. אבל אם אני אומר ששטר הוא במקור, הוא מודה זה שני דברים נכונים, אבל התקנה הראשונית היא שהשטר הוא הם עצמם שמעידים, אז אני צריך לראות אותם שם. בלי קיום שטרות, אני לא רואה אותם. אז זה לא שתקנו, שאוי, מישהו אמר, אולי זה מזויף, בואו נפתור את הבעיה. תקנו שהעדים יכולים להעיד בבית בכתב. נגיד לפי רבים אותם, עדים שולחים את עדותם בכתב. מה שרב חוני טוען ששם הקיום שטרות זה דיורייתא. זה בעצם מה שהוא אומר. לא ייתכן לקבל מכתב ממישהו אם השם שלו מופיע שם למטה, ואתה תגיד, או, עכשיו קיבלת מכתב ממישהו. זה לא כי אולי זה מזויין. אתה לא קיבלת מכתב ממנו עד שאתה לא גואה אותו. אם אדם נתן לי ביד, העדים שבאים לבית הדין ונותנים כתב לבית הדין, אין ביד. הם לא צריכים לחתום גם. אבל ישלחו את זה מהבית, אז החתימה זה הנוכחות שלהם. בלי קיום, זה לא הנוכחות שלהם. ולכן זה מסביר את הניסוח שלנו בפרק בהלכה, כי הרב שם מדבר על התקנה המקורית. יש גם תקנה נוספת, אבל זו תקנה נוספת, אז קודם כל זה אחר כך, במילא. כיוון שהתקנה הזאת היא מאוחרת ומשנית, ורק אחרי המיטה, אז דין קיום שטרות נשאר אותו דבר. אבל, כי זה לא ישתנה. אבל אתה שואל אותי, מה זה קיום שטרות? זה מוסס על התקנה העיקרית, שהיא אכן רק זמנית, אבל היא התקנה העיקרית של להכשיר עדות בכתב, ולכן הרב כתב השופטה בפרק בהלכה. טוב, זה אבות. להסביר את מלוא הרב המקן. כמובן, הנקודה העברית זה מתי הרב חיים פה, אבל הרב המקן מאוד מאוד הסתבך בתיאור שהוא עשה בדיני שטרות, והנה פתרון, אני לא בטוח זה פתרון הנכון, אני לא מכיר פתרון אחר, אבל זה נשמע קצת מלאכותי ככה. תקנות הרבנן אפשר לעשות דברים במלאכותים. אנחנו נבדוק את הסברה עצמה של הרמב״ם בתוך הסוגיה הבאה. ביום שני אנחנו נבין את הסוגיה של הכל דבר ברבנן. הגמרא עד כולל נחי ריב או לא כולל נחי ריב. יש הרגשה שאנחנו לא נצליח לעשות את הכל ביום אחד. טוב, תקראו את הגמרא עד הנקודתיים בכל זאת. בכפה א' עמוד א', אנחנו יכול שנפסיק את המשפט. מחלוקת רבי ורבנן, למה? זה מחלוקת קצרה, אבל אתם כבר ראיתם שיש שיטות. כל השיטות יש בהבנת הגמרא הזאת, יש ירושה, בסוף תצטט, בסוף התוספות שלנו. יש פירוש אחד בגמרא, שזה הירושה מלפי התוספות. יש פירוש שני, שזה הירושה מלפי הרמב"ן או פי רב היינו. יש פירוש שלישי, שזה לא כל הירושה, אבל לא כן ירושה מרמב"ן או פי השאילתות. ויש רשי ויש תוספות. יש הרבה פירושים במחלוקת רבי ורבנן, כן, רבי וחכמים. חלקם הגדול נמצאים בראשונים בסוגייתנו. הרמב"ן והרשב"א והתוספות, שלושתם הם בסוף, או חלק מסוגיית תנא רבנן שלנו. אני עכשיו דילגתי על חצי עמוד וחף עמוד בית, תלמדו בשבת. תומת בית הכפרות. אי אפשר לבוא לצד, אנחנו באמצע סוגיה. זה לא קשור גם לתומת. אז המשנה הבאה היא המשך ישיר של הגמרא שלמדנו. גם משנה שממשיכה גמרא. אז רוב הראשונים הכי נמצאים לפניכם. רבן ארוך, השבא ארוך, שזה רב היינון, השילטו, הירושלמית, ירושלמי פנים, תוספות הפי ירושלמי, ירושלמי לא דבר בלי הירושלמי, אז יש פירושים אחרים, והרמב״ם. הרמב״ם שרק קראנו הוא פרשנות למחלוקת רבי ורבנן, פרשנות לא פשוטה, והוא הסתבך איך לפסוק הלכה למעשה. לא גמרנו מהרמב״ם פרק ח'. עכשיו נקרא הרמב״ם פרק ח' לצורך עצמו, ולא לצורך רק עניין זכירה, זה מה שעניין אותנו היום. אז יש הרבה לעשות רק בשורות האלו. בסוף הגמרא יש איזשהו נחכמינה שנקרא שניים וחצי עדים. שני עדים חתומים על השטר, ועד אחד מקיים את חתימת עצמו, שלפי רבי זה מספיק. החתימת הצלחה לא צריכים שניים, אתה יכול לעשות את זה לבד. והוא ועוד מישהו מהשוק מקיימים את השני. מה הבעיה? אדם נאמן על חתימת עצמו, ושני עדים הנאמנים על חתימת השני. והגמרא זה לא בסדר, כי אז יוצא שהוא אחראי לשלושת רבי הנאמנות של השטר. ודין לו שפי שם עניין בן דבר, אתה יכול להיות נאמן רק על 50%. מאוד מאוד מוזר. אבל זה נכון, לא, זה לא בסדר, כי הוא עד אחד והוא חצי העד השני. זה ככה הגמרא אומרת, הוא נאמן על כל העדות נחי ריבה, שזה הדרך של הגמרא להגיד שלושת רבי. טוב, אז תקראו את הגמרא, אני לא בטוח, טוב, איך שזה קשור, אבל אנחנו ננסה לעשות את זה ביום ראשון, אולי לא ננסה להגיע את זה, זה גמרא עם הרבה אפשרויות הבנה, אבל אינו ככה בירושלים, אז אולי זה כן יהיה בסדר. ולכן אתם מדוברת את נקודתיים, אז תמודו גם בנחי ריב, אבל לפי הסדר. קודם כל תסבירו רבי ורבנן לפי כלל הראשונים. יש הרבה מה לקרוא, רבן רוך, שבא רוך, יש גם ריצפה, רבן רן, אבל העובדות נמצאות כבר ברשב"א והרמב"ן, האמת שכל העובדות נמצאות ברמב"ן, הרשב"א גם לא מוסיף הרבה. והתוספות והירושלמי ומאוד חשוב, הבנת הרמב"ם, פחות גם ברייבט של יותר חלק, וזה ודאי יספיק לשבת.